החסידים שהם חיים באקסטרים, במסירות נפש תמידית.
לא, זה לא צדיק מול חסידים, זה שיטות. יש שתי שיטות שונות,
כן,
זה
כן,
לא
כן.
קשור לצדיק מול חסידים.
לא, לא, אני גם לא לזה התכוונתי כאן, אבל, אבל הצדיק הגדול שהוא מגיע לדרגות של חיה ויחידה, הוא, הוא מתגבר על הדיכוטומיה הזאת, לא? הוא, הוא כבר יפנים את התודעות העליונות.
יכול להיות, יכול להיות שלא.
לא? אם הוא מגיע לחיי
היחידה שלושה שעים, לא? לא, יכול להיות מצב שבעצם הוא דילה על כל מיני שלבים בדרך. ואז יש קומות גבוהות מאוד מפותחות, קומות תחתונות שלא נמצאות שם, אני לא...
כבר בארי, הבאת את הארי כדוגמה, כבר בארי הדרגה של המשיח, לימוד המשיח, זה הדרגות העליונות, לא
הדרגות התחתונות. אז לצערי זה מהלך ארוך, צריך, זה באמת כאילו לא נכנס לזה עכשיו, בגלל שזה שעה שלמה להיכנס לזה. אבל בגדול זה לא... זה שתי גישות, זה לא מדובר על זה כמו זה, נכון שזה שלבים, נכון שמי שעושה עם טיפול הנפש, אז מגיע לרוח, לרוח ונשמה, נשמה אחרי היחידה, זה יכול להיות שלבי. אבל בסופו של דבר, יש גישות שבאופן קונסיסטנטי ושיטתי, מתעלמות מה... בעצם מתעלמות בכלל מהצורך לעשות עבודה על הנפש, אם חתם כאילו ישר לקפוץ למדרגות הגבוהות, ויש שיטות שהשיטה הקבלית היא לא כזו, היסוד של הרי הוא לא כזו. טוב, אנחנו... נקרא קטע מליקוטי מוהר"ן, והאמת היא שמה שאחד דברים מוזרים זה שמליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב, היינו מצפים שאולי יותר מכל צדיק חסידי אחר, אז נמצא שם הרבה מאוד נפח על פורים. אבל לכאורה כל מליקוטי מוהר"ן אמור להיות ספר של פורים. אבל באופן מפתיע דווקא ממש לא, והאזכורים של פורים בלקוטי מורן הם דלים. יש בסך הכל שני אזכורים, אחד בתורה זו ועוד אחד בתורה אחרת, וגם הם ככה מאוד 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 בנגיעה.
עוד שאני כתב ספר שמחבר את כל התורות של לקוטי מורן לפורים.
כן, לקוטי מורן זה נכון, זה פורים אחד גדול, אבל בדגליה, בדגליה ממש לא. ומה שקיצר רבי נחמן אחיו ורבי נוסן התלמיד, בואו נקרא. אחר הפורים יש לנו את זה, ואחר יש לנו נוסף את שאר הכוונות של הרב. אחר הפורים קוראים פרשת פרה שהיא הכנה לפסח. בפרשת פרה קוראים כדי שיהיו נסערים להיטהר מטומאת מת, כדי שיהיו טהורים לעשות הפסח. ובתחילה הוא בחינת פור, כי פור עם השם הפור, ואחר כך נעשה פרה, כי גם פורים הוא בוודאי הילוך ודרך לפסח. וזה בבחינת ספתותיו שושנים נוטפות ומור עובר. ספתותיו זה בבחינת פסח, כמובן. שושנה היא אסתר. נוטפות מור עובר זה בבחינת מרדכי מור דרור. לשום חירות, בחינת חירות של פסח. כי בתחילה היו כל ההתחלות עם פסח, ועל כן כל המצוות עם זכר ליציאת מצרים. ועכשיו, אני לא סיים. אז מה יש לנו כאן? יש לנו כאן שפורים הוא הכנה לפסח, ויש כאן איזשהו משחק בין הפור לפרה. פורים זה השם הפור, והפרה האדומה היא הכנה לפסח, כי אי אפשר להקריב את קורבן הפסח למי שאתה מת ומת מת, והיא טהרות מטומאת מת מותנית באפר פרה אדומה. מה זה אומר שפורים הוא הכנה לפסח? לכאורה בן נחמן לא מפרט. הוא נותן לנו רק איזשהו רמז אחד, לשון חירות, מבחינת חירות של פסח. שלכאורה הנקודה שבה פורים מכין את פסח זה בבחינה של החירות. פורים בונה את החירות לקראת פסח. אז לפני שניכנס לדקותי הלכות, שהוא לא בדיוק מדבר על זה, אבל הוא מאוד קשור לזה, אבל בואו נעשה קצת לחשוב, נעשה לחשוב כאילו על באיזה מובן פורים יכול להיות הכנה לפסח. אז אנחנו יודעים שמעגל השנה שהלוח העברי, כאשר אנחנו מסתכלים על המעגל של החגים, החגים התנכיים, נכון? בתנך יש לנו בתורה שלנו שלושה חגים, יש לנו פסח, שבועות וסוכות. לפני כל החגים מועדים מדרבנן. ובעיקרון התורה, כאשר התורה מציגה גם בפרשות המועדים, באמור, כאילו בכל המקומות שהתורה מציגה את המועדים, מציגה אותה בשתי רשתות קורדינטות שונות. כלומר, יש לנו בעצם שתי מפות שעל בסיסם התורה מציגה את המועדים. צד אחד זה הצד ההיסטורי. זאת אומרת, כל חג אנחנו חוגגים את פסח, כי פסח זה יום יציאת מצרים, ביום הזה יוציא השם את צבאותיכם מארץ מצרים. ופסח זה הליל שימורים, זה הלילה זה להשם, הלילה שיציאת מצרים, שאחרי זה פסח מצרים הופך להיות סימן לפסח דורות. שבועות זה שבעה שבועות אחרי פסח. כשנצבן מספור שבעה שבועות, ואחרי זה הדיונים בגמרא לגבי יום מתן תורה, אם זה בדיוק סוף שבוע, זה שבעה שבועות, או לא, כאילו את הדיונים על היחס בין חג השבועות לבין מתן תורה, שזה גם דברים שמתפתחים אצל חז"ל, ובגדול יש לנו את שבעת השבועות שנצבן מספור אחרי פסח. בסוכות גם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, כאשר בני ישראל רוצים ממצרים, הקדוש ברוך הוא משיב אותם בסוכות. ובעצם שלושת החגים הם איזשהו ציר של יציאת מצרים והתנועה, קבלת התורה והתנועה לקראת ארץ ישראל. זו רשת אחת, אבל יש רשת נוספת, יש מפה נוספת, וזה מעגל השנה החקלאי, מעגל השנה הטבעי. יש לנו את חג הקציר, חג האסיף, ויש לנו קציר סעורים וקציר חטים, פסח קשור לקורבן עומר של קציר סעורים, ואחרי זה יש לנו את קציר חטים עם קורבן שתי הלחם, ושבועות, וחג האסיף וסוכות. כלומר, יש לנו מעגל שנה חקלאי, ויש לנו איזושהי תגובה לשינויים, למה שמתרחש בטבע. בעצם החגים הם איזשהו, הם עוקבים אחרי הטבע. עכשיו, אם אנחנו נלך למעגל השנה הטבעי, נעשה קצת להתבונן בו, אז יש כאן איזשהו תהליך שגם יכול להזכיר לנו את תהליכי עיבור יניקה ומורחין שדיברנו עליהם אצל הארי. הימים הנוראים זה הסוף. זה הרגע שלפני המוות. יש את ההתכנסות, חוזרים אל העיר, חוזרים כאילו, חוזרים מהשדה אל העיר. יש לנו חשבון נפש על, על השנה שחלפה, תכלה שנה בקהילותיה, תכלה שנה בברכותיה, וכל זה לקראת איזשהו חורף. שחורף כולו הוא תהליך, החורף זה המוות. זה המוות שבאיזשהו מקום הוא גם העיבור. נכון? הרחם אצל חז"ל, אחד המילים למילה רחם זה קבר. מצד אחד בחורף הכל, העלייה של לכת נושרים, הגשם מכנס את כל האנשים ככה פנימה, לתוך הבתים, לתוך כל אחד, לתוך המחילה והמאורה שלו. והכל מתכנס, הכל מתכווץ, ולמעשה החורף הוא כולו זמן שכלפי חוץ כביכול החיים פסקו. אבל זה כמו הריון, כלומר כלפי חוץ לא רואים שום דבר, אין חיים, אין תנועה, אבל בפנים יש איזשהו כוח חיים גרעיני, איזשהו ליבידו, איזשהו כוח כאילו, כוח חיים גרעיני שהולך והולך ומתרומם. גם כאשר לא רואים כלפי חוץ, גם כאשר מסתכלים בחוץ ולא רואים שום דבר, הפקעות של הפרחים, יש בהם תנועה מאוד חזקה. השורשים של העצים מוגרים כוח, יש דינמיקות שמתרחשות בתוך הגזע, שום דבר מזה לא נראה כלפי חוץ. וחנוכה, שזה שיא החושך, בשיא החושך כבר יש איזושהי התחלה. יש את המדרש הפורסם על אדם הראשון בחנוכה. חנוכה זה שיא החושך, ושם יש התחלה של... אנחנו יכולים כבר לראות את החיים החדשים שהתפתחו. וההתחלה, הקדימון הראשון של החיים אחרי חנוכה זה ט"ו בשבט. שחז"ל אומרים שט"ו בשבט, כמו שאומרת המשנה, עלה שרף באילנות. מה זה השרף? שרף זה כוח החיים שעולה באילנות עוד לפני בכלל שיצא משהו. עוד לפני בכלל שהתפתח משהו, של כוח חיים הראשוני שעולה באילנות, בט"ו בשבט. והוא בעצם מבשר את התהליך, ומתי יש את הפריצה, מתי החיים מופיעים, מתי החיים מתגלים. התגלות החיים, הלידה של החיים, זה פסח, נכון? פסח הוא חג הלידה. הוא חג שבו, חג האביב, חג הלידה, חג הנעורים. פסח, אנחנו מצווים על קורבן פסח. קורבן פסח צולים אותו ראשו הקרב על קרבו. אומר הרי הקדוש, מה זה ראשו הקרב על קרבו? תנוחה קדוש, שמה היא מזכירה? מזכירה תנוחה עוברית, תנוחה של העובר ברחם שנולד החוצה. בפסח זה רמפין נולד. זה רמפין שהוא גם השורש של נשמות ישראל, הוא נולד החוצה. מתחיל להיוולד. ואז יש שלב, אחרי שהוא נולד, הוא מתפתח, חיבור, יניקה, תהליכים שקורים בפסח, כל מיני תהליכים וזה, ואז הוא מגיע לשבועות, בשבועות הוא מקבל מוחין, בשבועות הוא מקבל את התורה. שבועות הוא גם מקבל בגרות, הוא כבר הופך להיות כמו יצירה שלנו. כלומר, יש לנו, אם אנחנו מסתכלים על מעגל השנה, מעגל השנה זה מעגל מחזורי של עיבור ארוך עד הלידה, ומהלידה כאילו צמיחה אל המוחין. זה שהוא כאילו, מעגל השנה, זה לא כל מעגל השנה.
לא מתעסקים בשכבות הגבוהות למעלה מזה
הרבה. אני, זה קודם כל ברמה בסיסית. אחרי זה, בתוך זה שמענו רזולוציות. מה הוא מקבל, איך הוא מקבל, זה אנחנו רואים את זה על הסדר, איך בדיוק קורה. יש מלאכים מאוד קטנים שקורים כאילו כל יום או כל שבוע, מלאכי שבועים, ויש מלאכים שנתיים, ויש מלאכים יותר ארוכים, מלאכים מסתרות. ואז אם זה ככה, אם בעצם ההתחלה של כוח החיים זה ט"ו בשבט, ט"ו בשבט זה על השרף באילנות, זה האנרגיה הראשונית שמתעוררת, אנרגיית להבדיל, יש את המושג הזה בתרבות המזרח, העלת הקונדליני, כאילו האנרגיית החיים הבסיסית שכאילו מתחילה לעלות, מתחילה להתרומם. ולפני, ופסח זה הלידה, אז מה קורה באמצע? מה יש בפורים? מה זה העניין הזה של פורים? שהוא כבר אחרי ט"ו בשבט, אבל עוד לא פסח. מה מתרחש את פורים? אז באופן בסיסי אפשר להבין שפורים הוא קדימון לפסח, פורים הוא המשחק של פסח. מה זה התחפשות? מה זה המשחק? מה זה הזה של פורים? הרי פורים, ילד קטן שרוצה להיות, שהוא יהיה גדול, הוא יהיה מנכ"ל. אז לפני שהוא נהיה מנכ"ל, נכון, לפני שהוא גדל ומתחיל לסחור ומבקש פירוק עם בית משפט, הקפאת הליכים, סוגרים, לא סוגרים וזה. לפני שהוא מתחיל לשחק כאילו בכסף אמיתי, מה קורה? שילד קטן הוא משחק בשחמט, במונופול, סליחה. הוא קונה רחבות, קונה מלון, קונה דירות להשכרה, גובה דמי שכירות, מחליף כסף, צובר נכסים, רב עם אח שלו, שזיז לו את ה... זה, אני קניתי את רחוב הרצל, אתה לא קנית את רחוב הרצל. וכאילו הוא מתחיל לשחק במונופול,
יש לו איזה...
מה?
הולך לכלא.
הולך לכלא, יוצא החוצה, וזה מקבל מעמד עד מדינה, יוצא החוצה, מחכה שלוש תורות, עושים לו נו, הולך למקבל, מגיע לסדר טיעון עם פרקליטות. כל המשחקים האלו לאט לאט מתחיל, כאילו הוא עובד עליהם באיזשהו פרומו כזה, נכון? בלי משחק, זה לא הולך.
הילדה שמשחקת באימא, עם עגלה ובובה ומוצץ וזה וזה וזה, מה היא עושה? היא לוקחת מיומנויות שנמצאות כרגע בשלב חביון, היא מתחילה לשחק איתם. זה לא עובד הפוך. אין הרבה בנים ששחקים בובות ו... אבל יש איזשהו משחק שבעצם, בפורים, איזשהו משחק שבעצם, שאנחנו לוקחים את האיכויות, לוקחים את היכולות, לוקחים את הכוחות, את כוחות הנפש, ונותנים להם איזשהו ביטוי וגם הקצנה, שזה מאפשר לבחון אותם, ללוש אותם, לשחק איתם, לעשות איתם משהו. ויש משהו במשחק הזה, שהמשחק הזה הוא לא רק, זה לא רק משחק של הילד שבוחן את הכוחות, את האיכויות, את הפוטנציאל שלו. המשחק הוא מרכיב דרמטי מכל לידה שלי. הרי כל דבר שאני רוצה להוציא לאור באיזושהי צורה, באיזשהו אופן, הדבר הזה חייב ברמה הראשונית קודם כל לעבור משחק, לעבור אפשרות לבחון אותו, ללוש אותו, לשחק אותו. ובמשחק תמיד יש משהו מאוד מאוד מוקצן. תמיד יש משהו שהולך עד הקצה. כי אם זה לא הולך עד הקצה, אתה לא באמת אוכל לבחון את זה. עכשיו, כמה וכמה אנשים מסתובבים בעולם, פוק חזה, מה המח דבר, כמה אנשים מסתובבים בעולם, שהחיים שלהם הם יכולים שנים לעבור בתחושת פספוס והחמצה מאוד מאוד עמוקים. למה? כי הם, יש להם מקצוע מסוים, ויש להם משהו מסוים שהם עושים. וכל זמן הם מרגישים שמה שהם עושים זה לא הם. שהם חיים ליד החיים. למה? כי יש כוחות שנמצאים בפנים. הכוחות הללו מאיזושהי סיבה מעולם לא יצאו חוצה. מעולם לא נסו. מעולם לא בחנו אותם. בכל מיני סיבות. מסיבות משפחתיות, מסיבות סוציולוגיות, מסיבות שהם לא חשבו שזה מתאים להם, או שלא האמינו בעצמם, או מפחדים וחרדות כאלו ואחרים. וכל מסיבות יש שם איזשהו כוחות נפש שנמצאים בפנים, והכוחות האלו אף פעם לא יוצאו החוצה. עכשיו, פורים, הרעיון של פורים, זה בעצם לקחת את אותם כוחות ולתת להם פעם אחת שחרור עם קצת פחות כללים וטאבויים ואיסורים ואסור ומותר. אנחנו מכירים את הרמה המפורסם, כאילו, יש דעה שיש בהלכה, אמנם היא נמצאת במחלוקת הפוסקים, ויש דעה בהלכה שאם אדם בפורים שבר איזה הזיק, ושבר איזה חלון או משהו כזה והכל, אז יש דעות בפוסקים שהוא פטור. למה? כי יש כאן איזושהי הבנה שבפורים, בהגדרה, אם אני רוצה לקחת פורים כחג שמאפשר את הלידה של פסח, שמאפשר לי משהו לצאת לאור, אני חייב בפורים קצת פחות לעמעם, להרגיע, למתן את הטאבויים ואת המגבלות ואת ההגדרות החברתיות המון מאוד חזקות. ולתת קצת אפשרות לקצת פחות סדר בכללים, לתת טיפה יותר אפשרות, לתת טיפה יותר אפשרות ללקוחות פנימיים חבויים שנמצאים בתוך המקום הזה, כי אם לא יצאו החוצה בתוך המסגרת של פורים, אז יכול להיות שהם לא יצאו החוצה בכלל. עכשיו בואו נעשה לחשוב על הציר הזה, אומר רבי נחמן שפורים, מה שפורים אמור לפתח, מה שפורים אמור להגדיל, אני כבר לא רואה אתכם, ועכשיו בינת מה שמה שפורים אמור לפתח זה את הנקודה של החירות. לא קצת נדבר על זה, מה זה אומר? מה זה אומר לפתח את הנקודה של החירות? מה זה חירות? מה זה חופש? חופש, אם יש על אדם מהרחוב, מה זה חופש? זה לעשות מה שבא לי. כל מה שבא לי לעשות, אני רוצה לעשות מה שבא לי, לא רוצה. אין לי אומר לו מה תעשה ואין לי אומר לו מה תפעל, כי הכל מעשה על זה. אני רוצה להיות במצב שאין לי אומר לי מה תעשה. עכשיו, המקום הזה של לעשות מה שבא לי, זה לכאורה, כאילו היצר הכי גמי, הכי ראשוני שנמצא אצל כל אחד, שאף אחד לא יגיד לו מה לעשות. מה חוסם את היצר הזה? החברה. החברה לא נותנת לך לעשות מה שבא לך, כי אם כל אחד עושה מה שבא לו, זה מלא, יהיו כל כך הרבה התנגשויות בין אינטרסים, שיזהרו בשלומה של נוחות, כי מלא מורה, יש את ראו חיים בלואו, לא, כי באמת, יהיה אדם אדם זה, ואין אפשרות לעשות מה שבא לי. ולכן כל אחד, יש לו מצד אחד שהוא רוצה לעשות את מה שבא לו, מצד שני יש לו כל מיני מגבלות. יכולות מגבלות חברתיות, יכולות מגבלות דתיות, מגבלות כאלו אחרות, שבעצם באות ואומרות לו, אתה לא עושה כל מה שבא לך, אתה מגביל את עצמך ואתה חוסם את עצמך. ואז הוא מרגיש שהוא נמצא בחופש התנאי, שיש לו גבולות גזרה, וכל זה מנסה קצת למתוח אותן. מה אפשר יותר, מה אפשר פחות. ובסופו של דבר יש לו את מסגרת החוק. אני מנסה לחשוב, מה זה מה שבא לי הזה? מה זה הדבר הזה שהייתי רוצה לעשות עם אותה לחרות מוחלטת? עכשיו, מה שבא לי הזה, הרבה פעמים, הוא לא באמת חירות. למה הוא לא באמת חירות? כי הדברים, הדחפים שאני מרגיש, הם לא איזשהו מימוש של, של גרעין איכותי, של, של איזשהו מרכיב נפשי, או מרכיב רוחני, או מרכיב אישיותי, גרעיני, שרושי שנמצא בתוכי, אלא מה שבא לזה הוא בעצמו פיצוי על חוסר. הוא בעצמו פיצוי על חוסר. עכשיו, הרבה מאוד מההתנהגויות שלנו הן התנהגויות של פיצוי על חוסר. כשאנחנו רואים מישהו שהבן אדם זהו בעל גאווה, אדם שהוא שחצר. מה זה שחצר? ואיפה מגיע שחצנות? ברוב המקרים שחצנות זה... שחצנות זה עודף ביטחון עצמי מוחצן. אדם שיש לו עודף ביטחון, ביטחון עצמי, אבל ביטחון עצמי שלו מאוד מאוד מוחצן. למה יש לבן אדם צורך להחצין את הביטחון העצמי שלו?
כי אין לו
ביטחון עצמי. בדרך כלל כמעט תמיד צריך חיפוי על בורר, על חוסר ביטחון עצמי. אדם שמרגיש כאילו שהוא נבהל מכל הלמידה, ושכאילו שהוא מרגיש כאילו פחד וחרדה, ותחושה חריפה מאוד שעות אותו הוא נכשל, ושום דבר לא עובד, ושאין לו סיכוי, ושלא מעריכים אותו. בדרך כלל הצורה, הדחף האינטואיטיבי, הלא מודע שלו, זה לפצות את זה בצורה של עודף ביטחון עצמי. כמה שהוא יותר אסרטיבי, וכל אחד מכיר את זה, מי שהיה בטירונות מכיר את המפקדים שיש להם מנהיגות טבעית, ואת המפקדים שכל הזמן צריכים להראות לך שהם מפקדים. כמו שאומר השיר של תלוגה למד, אני עברתי קורס קשה מאוד, לכן אתם תיתנו לי את הכבוד. תראו את המגיעה. אני עברתי קורס קשה מאוד, לכן אתם תיתנו לי את הכבוד. והצורך הזה, עכשיו הוא עכשיו מפעיל הרבה מאוד כוחות וכלים ויכולות שיש לו, וסמכויות שניתנו לו במסגרת החוק, אבל הסמכויות האלה לא באים מתוך באמת מנהיגות, אלא באים מתוך חוסר. לכן הרבה פעמים הצורך שלי לאמץ איזושהי תכונה מסוימת, לעשות משהו מסוים, הוא לא בא מתוך שזה הנקודה שלי, זה בא בדיוק מהנקודה ההופכית, מהנקודה שנמצא באיזשהו בור. אין לי שום ביטחון עצמי, מתוך המקום הזה אני צריך לצעוק. נכון? כשיש לך דעה, אתה נמצא בפרלמנט, ויש לך דעה, והדעה שלך, העמדה שלך לא כך משכנעת, תצעק אותה. מי היה שאמר את זה?
דם צועק.
מי שהיה? וילנר. שהעמדה שלך לא מספיק משכנעת, תצעק אותה בקור, אולי זה שכנע אותך. תהיה מספיק, אתה תפגין מספיק ביטחון עצמי. זאת אומרת שהרבה פעמים, או חלק גדול מהחשקים, או חלק גדול מהדחפים והכל, הם כולם בעצם כיסו אל בורות. הם לא באמת מימוש, אלא הם בעצם חלק, הם לא חלק מהמימוש, הם חלק מהבריחה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על רצון, אנחנו רוצים להפריד בין רצון שהוא חלק מהמימוש של הגרעין האמיתי של מה שאני רוצה להביא לעולם ולממש בעולם, לבין כל מיני דברים שהייתי מאוד רוצה לעשות, אבל הם לא חלק מהמימוש של השליחות ושל הייעוד שלי, אלא הם בעצם פיצוי על חסכים ובריחה מבעיות. ואני מרגיש שאם אני אעשה אותם, אז אולי כאילו יהיה בסדר. אם אני אקבל את הריגוש הזה, אני אקבל את הסיפוק המיידי הזה, אז אולי כאילו זה ייתן לי קצת פחות תחושת כאב. אני אשתה עוד קצת, קצת פחות אשכוח.
אבל רוב הדברים כאלה, מי שרוצה לשתות, כאילו, לא לענות, הקטנות הן, הגדולות הן פיצוי, מה שרוצה באמת זה עכשיו להשן סמים, מה שרוצה באמת זה עכשיו ל...
לא יודע, לא נותן ציון לכל אחד, אבל בגדול, החופש, שכאילו, החופש הזה שאנחנו, שהוא כל כך מסת נפש, הרבה פעמים החופש הזה הוא הכלא הכי גדול. כי למעשה כל ה... החופש, זה חופש בעצם לממש כל מיני חשקים ומאוויים ברצונות, וכל החשקים האלה הם כולם מנושא אחת אינסופית ממה שאני אמור לעשות, או ממה שאני אמור לממש, או ממה שאני באמת רוצה. והדוגמה של, הדוגמה של שחצנות ועודף ביטחון עצמי כפיצוי על, על בור בביטחון עצמי ועל בעלה וחרדה, זו הדוגמה הכי קלאסית. אבל אפשר לקחת את זה לכל תחום אחר. וכמו שיש, כמו שמיניות יכול להיות פיצוי על, על, על חסך עצום באינטימיות. ובאהבה, בתחושת שייכות. לכל בור יש פיצוי. והנפש היא מאוד מתוחכמת בלייצר כאילו מערך שלם של מסכים והסבורות לצרכים ולבורות, ולתת לה, בעצם להציג אותם בצורה של, של צורך ממשי. אבל מה? אז לכן בעצם באיזשהו מקום החברה וגם החוק, ואולי גם המצפון והמוסר או ההלכה, יוצרים מערך שלם של, של הגנות או של כל מיני, של חסמים, בעצם שאדם לא כאילו יוציא את כל ה... לא יברח מעצמו עד הקץ וגם לא, גם לא יפגע בזולתו. אבל אחרי כל זה, יש הרבה מאוד מגבלות שאנחנו עושים על עצמנו, הרבה מאוד טאבויים ואיסורים, או לפחות דברים שהם מתפסים כלא נורמטיביים, שהם לא באמת באים לא להגן עלינו ולא להגן על החברה. יש הרבה פעמים החלטות שאדם צריך לקבל בחיים, וההחלטה הזאת היא החלטה שהמשמעות שלה זה לא יצר אור או ללכת אחרי הנפש הבאמית או whatever, איך שלא נקרא לזה, אלא שהוא באמת, יש לו גרעין מאוד מאוד עמוק של משהו שזהו. הוא במשך הרבה מאוד זמן בורח מזה. והוא עכשיו יש לו מתנה אמיתית שהוא אמור לתת לעולם. ובכל מיני סיבות הוא בורח ממנה. בגלל שעכשיו אין לו כסף, או שלא נותנים לו לעשות את הסבה מקצועית, או שנראה לו שזה לא כלכלי, או שנראה לו שלא יקבלו את זה, או שהוא לא יצליח. יש בן אדם שהוא יכול להוציא, שהוא זוכה פרס ספיר רבה, ויש לו איזושהי, יש לו איזה רומן מדהים שיכול לגרום לאנשים לשנות את החיים שלהם, ולהוציא איזשהו כאילו תובנות כל כך מוקות הנפש, והוא לא מרגיש שמסוגל עכשיו לפנות זמן ויושב לכתוב. זה נראה לו לא הגיוני, זה נראה לו שיש דברים אחרים יותר דחופים, יותר פה, יותר בוערים, או שיש לו משימות, או שהוא מרגיש כלכלית שהוא לא יכול לעשות את זה. ולפעמים הוא צריך לקחת את ה... להוציא מתוכו כוחות עצומים, והרבה מאוד אומץ, ללכת עם האמת שלו עד הסוף, ולהתאבד עליה, ולהתפרע עליה, ונוציא משהו מהכוח אל הפועל. ולכן בפורים, האינטואיציה הזאת של להתחפש למשהו, היא מאוד חשובה. כי היא הרבה פעמים הזדמנות לאדם לקחת את המאוויים העמוקים שלו, לא רק את המאוויים המפצים, אלא את המאוויים העמוקים שלו עד הקצה, וכולי ואולי הוא יגלה משהו חדש. כולי ואולי הוא צריך לחשוף משהו אמיתי ומשהו משמעותי. ולכן, אם החופש הראשון, אם אפשר להציב את זה כסולם של שלושה שלבים, יש לנו את החופש הראשון, זה החופש של עולם התור. זה החופש לעשות מה שבא לך, וזה חופש שהוא לא מבורר. ואין בו שום באמת מודעות והבחנה האם באמת הדבר שאני רוצה לעשות קשור לגרעין שלי או לא. ואחרי עולם הטוב יש לנו עולם תיקון, שזה עולם ששם גבולות וכללים וטאבואים ומסגרות, ומגביל את החופש הטוב, מגביל את החופש האינסופי. ועולם התיקון מצד אחד יש לו אפקט מגביל, אבל יש לו גם אפקט חזק מאוד, אפקט מסרס. אז אחרי זה שלב שני, שזה חופש שנקרא לזה הורדת אור בכלים לתיקון, שמשתמש במושגים של מושג של רבי מלובביץ', מה זה חופש של הורדת אור בכלים לתיקון? זה לחזור אל העוצמה של התור, לחזור אל החופש, אל היכולת באמת לפרוץ מסגרת, את היכולת למתוח את הגבולות על הקצה. אבל מתוך תודעה עמוקה של שליחות, מתוך תודעה עמוקה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי כיחידה, כבריאה חד פעמית וייחודית, אני יוניק, אין כמוני בעולם, בשבילי נברא העולם, ויש לי שליחות פנימית, שרק אני יכול לדעת מהי. ויש לי מחויבות עמוקה להוציא אותה לאור, ולגלות אותה לעולם. ולכן בפורים אני לוקח אותה עד הקצה. לכן ההתחפשות בפורים והשחרון לפורים, הם מרכיבים מאוד מאוד חשובים. אחד הדברים שאני שמתי לב בישיבות, זה שהייתי בכמה ישיבות, וראשי ישיבות קבוע מתחפשים לרבנים חרדים. קבוע, הרב דרוקמן, מה? אז זה חריג, אבל הרב דרוקמן וזה, אתה הולך בהרבה מקומות, כל הרבשי ישבות המזרוחניקים מתחפשים לרבנים חרדים, שם למה? עוד שתי אפשרות. שירות אחת שהם מרגישים רגשי נחיתות, שהם מרגישים שאנחנו לא באמת רבנים, אנחנו רבנים, הרבנים החרדים זה רבנים, מתחפש להם אולי פעם אחת זה יקדם אותם את רבנים, נכון? זה אפשרות אחת.
למה כל החרדים שמים תרבות?
רק שאתה נהיה ערבי, אתה מבין.
געגעים לטורקים.
אבל כל אחד מתגעגע למשהו, נכון? וזה, אני זוכר ש... יש איזו קורת משפחה שנחרדה באחד היישובים, שכל כיתה ז' התחפשו לפנקיסטים. בבית ספר. עכשיו, אם כל הנוער רוצה להיות פנקיסט, אז מה קורה שם? כאילו, מה זה ה... בלי תיאום, כאילו, ככה כולם מגיעים, מתרסיס בנור, לא שזה כן יהיה מתוך. אבל עכשיו, התחפושת יכולה בקלות להפוך להיות איזשהו עדר כזה. כולם עם התרבוש האדום, או כולם רבנים חרדים, או כולם פה, כולם שם. אבל התחפושת, כאילו, זה משהו שצריך להתפרע עליו, כאילו, צריך לחשוב עליו גם קצת, להשקיע. צריך באמת לחשוב, וגם אם זה לא תחפושת פיזית, גם אם זה תחפושת בתודעה, צריך לחשוב על מה... מה הקומה הבאה? מה התכונה שאני רוצה לבדוק עד הסוף? שאני רוצה לממש עד הסוף? מה אני רוצה להקצין בשנה הזו? למה אני רוצה ללכת?
מה אני מחפש?
מה אני מחפש בתחפושת? איזה חוויות יש לי בתוך הדמות הזאת? מה יש לי שם שאין לי פה? נכון? מה יש לי שם שאין לי פה? עכשיו, להסתובב כמה שעות עם הדבר הזה, ולנסות באמת כאילו גם, תחפושת זה גם התבוננות. נכון? שיש על הכל, כמה תראה לתבונן. עכשיו, אתה מתבונן, כאילו, מה אני, איך אני בתוך הדמות הזו? מי שמתחפש לאישה, נכון? אני מותר לפי הלכה. אולי כאילו גבר שמחפש האישה, כאילו מה? אולי זה הזדמנות לחפש את האישה שבתוכו, את האישה עבודה, את הקומה הנשית. נכון? אולי הנוקבה שלו עכשיו נמצאת מודחקת הרבה מאוד שנים. אין לו נוקבה. וגזור גם לא צריך למצוא אותה בחוץ, כי היא לא נמצאת בפנים, אז היא גם לא בחוץ. כשיש לו בעיה עם הנוקבה, כשיש לו בעיה עם המלכות, אז אולי אם הוא תחפש אישה פעם אחת, תתחיל לחשוב מה זה, מה זה אומר להיות נוקבה. מה זה אומר לפגוש את הנוקבה. ויש כאן, יש כאן הרבה דברים מאוד מאוד משמעותיים שנמצאים, שאמרים עוד חלק מה... אומר רבי נוסם, וזה בחינת פורים, שהוא להכניע ולהפיל את המן הרשע עם אח שמואל. כי המן בחינת גאות. כי היה מתגאה מאוד ורצה שכל יכרו וישתחוו לו, בשביל זה התקנא במרדכי, וכן עשה עצמו עבודה זרה. כי גאות הוא עבודה זרה. וכן ביקש להשמיד, להרוג ולאבד. כי עיקר סיטרא דמותא נמשך מגאות. שהיא בחינת חטא אדם הראשון, שהדבר נגזר מטה על העולם, שמשם נמשך קליפת המן עם אח שמו. כמו שאמרו רבותינו זכר לברכה, המן מן התורה מנין, שנאמר המן עץ. וכן עיקר התגברותו היה על ידי שנהנו מסעודה של אותו רשע. כי פגם האכילה הוא פגם הגאות, שהוא בחינת מותרות ופסולת. וזו על שהשתחוו לצלם שהוא עבודה זרה, שהוא גם כן בחינת גאות. וזו שאמרו רבותינו זוכרם לברכה, בבבל נכשלו בנשים נוכריות, דיינו פגם הברית. כי אי אפשר לזכות לענווה אמיתית, כי אם על ידי שממשיכים על עצמו פרישות וקדושת הברית, ונמשך עם פרישות וקדושת משה כמו שכתוב שם. ועיקר כוח המן, עכשיו תראו את הפרשנות שנותן כאן לסיפור של שאול ואגג. ועיקר כוח המן היה שהיה מזרע אגג, שהחיה שאול כחמל עליו. כי בזה פגם שאול בענווה פסולה שביטל עצמו נגד הצד דואג, ולא התגבר עצמו כגבור חי לקיים דברי שמואל. ובזה פגם בענווה. דיינו שהיה לו ענווה פסולה. כי פגם ענווה פסולה הוא בחינת פגם הגאות. כעיקר ענווה, לזכות לענווה של משה, שהיא בחינת חיים נצחיים, בחינת חיות של כל האיברים. כי כשיש לו ענווה פסולה, נותן כוח לגאות. לאחר שמבטל עצמו נגד הבעלי גאווה רוצים להרחיקו מדרכי אמת ומצדיקי אמת. כמו שאול שמבטל עצמו נגד דעת דואג לעבור על דברי שמואל הנביא והחיה את הגג שימנו יצא המן שהוא בחינת גאות. אז לא שאמר שמואל ושאול כשוכחו על שהחיה את הגג ולא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. אנו שרוחו ואמר לו שעיקר הפגם שלו בא לידי ענווה פסולה שהקטין עצמו במקום שהם צריכים להקטין את עצמו. וכן בתחילת מלכותו פגם הזה כמו שכתוב ויבזו ולא הביאו לו מנחה ויקם מחריש, שעל ידי זה לא התקמה מלכותו, כמו שאמרו רבותינו זכרם לברכה. והכן לא רצה מרדכי להשתחוות למן, כי מרדכי היה ענב בשלמות, כי אף שהיה מבחינת עין או עין בעיני עצמו, אף על פי כן לא רצה להכין עצמו רגל בעלי גאווה של מבחינת המן. מה היה הסיפור עם שאול? שאול, נכון, שאול היה נחבא על הכלים. שאול בן קיש. הוא היה אדם שבאופן טבעי, הטבע שלו, כלומר, הטבע הבסיסי שלו, הטבע הישראלי שלו, הטבע של ענווה מאוד עמוקה. אדם כזה, לא אחד בולט, לא אחד מתבלט. ואחרי זה הוא בא, פוגש את ההורה, ממנים אותו להיות מלך. ואחרי שממנים אותו להיות מלך, אז בזמניהם היה מקובל, שזה שמונה להיות מלך, מגיעים אליו משלחות. מגיעים אליו משלחות מכל רחבי הממלכה, כנראה נציגות של כל שבט ושבט. ומה שהוא עושה, הוא נותנים לו מנחה. אבל מספר את התורה, מספר את התנ"ך, שיש בני בליעל שלא הביאו לו מנחה. ביזו אותו. רגיש מי זה באדם הזה? הוא מלך? מה פתאום? מי שמו? היה אתנו בזה, אכלנו מאותו מסטינג, אנחנו מכירים אותו מהיסודי, היה ילד הכפות. מי זה הבאדם הזה? מה, לאן הוא הגיע? מה קרה? כאילו, יום אחד החליטה שהוא נביא שהוא מלך? לא, לא הרגישו שהבאדם הזה ראוי להיות מלך. לא הביאו לו מנחה. עכשיו, מה הייתה התגובה שלו? והקים החריש. הוא הרגיש כאילו זה לא אמר, יש לי אגו, מה אכפת לי נותנים ממך, לא נותנים לי ממך.
שמע בזיינו
אדום ואשתו. שמע בזיינו אדום ואשתו. אבל, אומרים חז"ל, מלך שמחה על כבודו, אין כבודו מחול, אין דבר כזה, למה? כי כשאתה מלך, אתה לא יכול לשתוק ולהחריש. שמשפילים אותך, נכון שמשפילים אותך.
משפילים את האומה.
אתה חייב להשתולל, אתה חייב לאבד את הבלמים, כי זה לא כבוד שלך, זה כבוד של המלכות. יום אחרי זה, הרי שאול היה לו... צריך לצאת למלחמה, והוא קורא לקושבת ישראל, ולא כולם מגיעים. כלומר, אם למלכות אין כבוד, זה אומר שהמלכות היא גם לא מסוגלת, זה אומר שגם אין כלפי העירה. ואם אין כלפי העירה, היא לא באמת מסוגלת, אין מנהיגות. אין מנהיגות ואין משילות. היום מדברים על חוקי המשילות השבוע, נכון? בלי משילות, אין מנהיגות, אין שום דבר. אי אפשר להזיז שום מהלך. ולכן כאשר שמואל בעצם מרגיש ענווה עמוקה, והוא מרגיש שהוא כאילו לא, הוא לא כועס אליהם, הוא מוכן להכין אותם ולקבל אותם והכל, הוא פוגע פגיעה מאוד מאוד עמוקה בכבוד שלו. כי יש צד מסוים שכאשר אתה מנהיג, גם אם אתה בן אדם הכי מורכב והכי מודע לעצמך ודרישותיך, והכי מסוגל להכיל ולתפוס נקודות מבט שונות וניואנסים שונים, אתה צריך לדעת לפעמים להיות מז'נון, להיות מטורף, נכון? כאשר יש לך רקטות, מיאזה על סדרות, אתה לא יכול להיות מכיל ומבין והכל. אתה צריך להיות מטורף, להיות כאילו, להיות הבריון השכונתי, ולאבד את הברקסים את הבלמים. ובלי זה, כאילו, אין הרתעה. ואם אין הרתעה, אתה תהיה כל הזמן בתוך מלחמה. אם לא תהיה כל, אם לא תהיה כאילו לפעמים, הכי קיצוני, כאילו, הכי חסר שיקול דעת. חלק מהמנהיגות זה לדעת איך בעצם, אפילו לביים יציאה מהכלים. מנהיג צריך לדעת לביים יציאה מהכלים. הוא צריך להיפגע. הוא צריך לתבוע את עלבונו. לא בגלל שזה באמת, הוא חסר ביטחון עצמי, או שהוא גם באמת, או שהוא באמת אחד עם פתיל קצר. בגלל שזה חלק מהמנהיגות, כי המנהיגות חייבת להכיל את כולם, חייבת בעצם לקחת בחשבון כל השחקנים. ואם אתה מואר, אבל לא כל השחקנים מוארים, אתה טיפול לפעילה חזקה מאוד. אתה לא צריך באמת לנהל פוליטיקה, נכון?
ברק אובמה?
מהטמה גנדי מול הנאצים, נכון? מהטמה גנדי, הרי מי שמכיר את זה, הוא, מהטמה גנדי היה לו הישג אדיר מול הבריטים, בשחרור הודו, ומסע המלך שלו היה כאילו, לקחת אנשים לאורך 300 קילומטר, היה מדהים, והוא הצליח דרך האמסה בסטיאגרה, אי צמידות ויהיה אלימות להוביל למהלך אדיר, אבל זה כל עוד היה מדובר בתרבות שזה, כאילו, שזה היה חלק ממנה. הוא עשה את זה בעם, אצל העם ההודי מול הבריטים, וגם הוא מול המוסלמים לא כל כך הצליח. אחרי שהוא מת, אז היה שם התקדשות איומות. אבל בשנות ה-30, אז הוא שולח מפרסם מאמר, שבו הוא תוקף את הציונים, שמה פתאום הם מנסים להיאבק במאבקים דיפלומטיים נגד היטלר, במקום לנסות לפעול מולו באמסה בסטיאגרה. באי צמידות ובאי אלימות, במקום לעשות מדיטציה ולחייך וכאילו להקרין אליו שלום. ואז יהודה לייב מגנס, המייסד של האוניברסיטה העברית, ומרטין בובר, שניהם היו מגוש שלום, כאילו מברית שלום, כאילו השמאל הכי קיצוני של המפה, שהם אפילו היו אנטי-ציונים ברמה מסוימת. לא האמינו בהקמת מדינה זה. אז הם באו, והם כאילו ממש כל הזמן חיפשו דיאלוג עם ערבים והכל. הם באו ואמרו לו, הם נבלו, אמרו לו, תשמע, שלחו לו מכתב כולו ככה מלא ביטוי הערכה וכבוד וזה. אמרו לו, תשמע, אתה צודק, אנחנו מעריצים אותך והכל וזה, אבל הנאצים זה לא הבריטים, יש הבדל. יש כאילו מאבקים שאתה יכול לבוא באהבה ולנצח, ויש מאבקים שעם אהבה לא תנצח. אבל הוא לא קיבל את זה. עכשיו, יש מקומות שמנהיגות צריכה, גם כאשר יש בה נקודה מאוד מאוד עמוקה של ענווה, היא צריכה גאווה. היא צריכה להיות בדיוק להפך. היא לא יכולה לקחת את ה... וזו התבונה הפוליטית, להפריד בין התובנות הפנימיות, להפריד בין... להיות מסוגל לעשות את ההפרדה בין העצלות לבין עולם העשייה. את ההפרדה בין התהליכים הפנימיים שלפעמים הם מקדימים את זמנם. לפעמים, זאת אומרת, אני גם חושב על זה בהקשר של... של המשנה הפוליטית של הרב פרומן. המשנה הפוליטית של הרב פרומן היא כל כולה אמת צרופה באצילות. היא באמת אמת צרופה. באצילות היא כל כולה עומק מאוד, עומק מאוד גדול. לקחת את זה לפוליטיקה הריאלית, מול הפלסטינים, על היסטור, שם ערכים. זה הפקירות מוחלטת, זה כאילו זה התאבדות. עכשיו שם זה יותר מורכב, שם יש איזשהו מורכיב של... טוב. יש לי איזה מאמר בקנה. אבל...
במוסף שבת?
כן, אני קורא לזה שבתאות מדינית. שבתאות לאומית. וזה כאילו, נפתח את זה בהמשך. ויש ספר שלו שיצאו לזה חודשיים.
כאילו כתב?
כן, יש שם כמה דברים מאוד מעניינים.
מי זה?
שהם ספר מאמרים של הרב פרומן. שיצא, אני אוציא על זה בעזרת השם, אני אוציא על זה איזשהו סקיר. אם יהיה מקור ראשון. עכשיו מה? איך מרדכי מתקן את הפגם של שאול? עכשיו שאול, עכשיו אחרי זה גם, שאול מקבל את המצווה להחית את זרע המלאק, והוא מרחם על הגג, על הנשים, על הצאן והבקר, ואומר רב נוסן, שאול פגם עמוק בענווה פסולה. זה פגם הגאות. כי עיקר ענווה הצפות על ענווה של משה. עכשיו שימו לב מה הוא אומר. למה? כי כשיש ענווה פסולה נותן כוח לגאות, כי מבטל עצמו נגד בלי גאווה. עכשיו, הכן לא רצה מרדכי השתפות למען כמרדכי ענה בשלמות כך בישייה בבחינת עין בעיני עצמו, אחרי כן לא רצה להכין עצמו נגד בלי גאווה. הנה, עכשיו אני מדלג טיפה, ועיקר הפגם, תראו איך הוא מסוך כאן מעניין שהוא כותב, היה בעניין הנה על בעניין פגם ענווה פסולה, כי יש בעניין זה משקל גדול ודק מאוד, שצריכים להיות ענב מאוד עוד בבחינת מה ועין ממש, ואף על פי כן יהיה גיבור חיל וחזק מאוד נגד כל הרשעים והמונים. והכן דוד זכה למלוכה אחר שאול, כי זכה ענווה בשלמות, כי היה דינו עצני, שהיה עוסק בתורה היה מתקשר כתולעת, וכשיצא למלחמה היה מתקשר כעץ. דיינו עזות קדושה וענווה, שזה עיקר השלמות. זאת אומרת, יש משהו במידות מאוד מאוד מתעתע. אנחנו רגילים שמה זה המידות הטובות? כאשר בן אדם פותח מסילת ישרים, ומסילת ישרים מדבר על יראת שמיים, וענווה, והכנעה, וקבלת עול. כל המידות הטובות, הן כולן מידות שבקלות, מידות של צד השמאל, הן כולן מידות של צמצום, בקלות המידות הללו יכולות להיות ביטוי מאוד מאוד עמוק, לדיכאון,
לרפיסות,
לחוסר ביטחון עצמי, לחוסר אחריות. הרי בעצם, כלומר, יש כאן קו מאוד מאוד דק בין היכולת של האדם להיות אלטרואיסט, מתחשב, קשוב, פתוח, מכיל את האחר, לבין המקום שבו האדם לאט 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 ממוסס את הגבולות של עצמו. נכון? הרי לכאורה אישה מוכה, תחשבו על המודל של אישה מוכה. שהיא לא עונה, והיא ממשיכה לספוג שנה אחרי שנה. הוא איזשהו רב שקולעים אותו במשך 3 שנים. נכון? 3 שנים קולעים אותו בדירה בטבריה. עכשיו, לכאורה תגיד, בן אדם זה צדיק, הוא לא מרגיש צורך הזה, אבל כאילו מה? איך מתנהלת הפסיכולוגיה שבאדם ש3 שנים נמצא בתוך דירה ולא עושה שום דבר, לא מנסה בכלל לצאת האם זאת ענווה? האם זה באמת מקום עמוק של ביטול ושל יראת שמיים אדירה? או שזה פגם מאוד מאוד עמוק, לא רק בשיקול דעת, ביסודות הכי בסיסיים של הנפש, של האיזון הנפשי. איפה עובר בדיוק הגבול? בין ענווה פסולה לבין ענווה, בין עזות הקדושה לבין ענווה אמיתית לבין ענווה פסולה. ואיתה, והכן נקרא פורים, השם הפור שהוא הגורל, ואיתה שפורים בבחינת יום כיפורים. כי המן רצה לפגום בגורל של יום הכיפורים, שאל אזרחה ספורן הגדול לפני ולפנים ששם עיקר הביטול, ומה אנחנו לומדים ביום כיפור? זו בחינת הגורל שהיה צריך להטיל על 2 סירי עזים שהם 2 מיני עזות. מה זה 2 סירים? 2 סירי עזים נראים בדיוק אותו דבר. 2 מיני עזות. עזות לקדושה עולה להשם, בחינת גורל אחד להשם, ועזות לסטרחה שהוא בחינת גאות עבודה זרה, שמשם כל הבנות שצריכים לתרדו לגרשו לזזל. בחינת גורל אחד לזזל. כי אי אפשר לכוון נקודת אמת בזה, כי אם על ידי גורל שהוא מת השם בלבד. כמו שכתוב, אתה תומך גורלי. כי רק השם יתברך צריך להיות בעזרו. לכוון בזה נקודת אמת למתו כמבואה בתורה, שאמר רבנו ז"ל, שצריכים רק לבקש משה נדבך לזכות הענווה האמיתית. זהו שאמרו רבותינו ז"ל, זכרונם לברכה, 2 סירי יום הכיפורים שווים בקומתם. דהיינו, ששני מיני עזות הנ"ל, שניהם נראים כשווים בכל הבחינות. אך זה להשם וזה לעזאזל. כי זה כוונתו ועזותו להשם וזה להפך. וצריך לבקש הרבה מהשם נדבך, שיזכהו לכוון האמת בזה. שזו מבחינת גורל שעומד השם לבד. הוא אומר כאן משהו מאוד רדיקלי, רבי נחמן. המידות הטובות זה לא איך שהם, זה לא איך שהדברים נראים. מי שנראה צדיק לא אומר שהוא צדיק. יכול להיות שאותו אחד שאתה רואה אותו צדיק, אתה רואה אותו פרוש וקדוש והכל, זה בעיניים בעיות אישיות מאוד מאוד קשות. זה בעיות עם הפרעת אישיות, זה בעיות... יכול להיות שאדם שאתה רואה אותו פרוש מן העולם ונזיר וכל כולו כולך כלפי מעלה, זה יכול להיות בעיה, זה יכול להיות אדם שמה שמניע אותו זה הפרעה סוציאלית, הפרעה חברתית מאוד מאוד קשה. שיש לו נכות עמוקה בתקשורת עם זולת ועם אחים, והוא לא מסוגל להיות חלק מהחברה. ולכן גם הרב קוק כותב על זה באורות הקודש, שיש אנשים שאצלם, העולם של הסוד, הרזים, למה הם מתחילים עוד קבלה ונכנסים לרזים? בגלל שהם בורחים מהתביעות התכופות של החיים, הם בורחים מהחיים, הם לא מסוגלים להתמודד עם החיים. ואצלם הפנימיות היא מפלט, וזה החור שאליו העכבר בורח. הפנימיות זה מפלט מהדרישות של החיים. הם לא מסוגלים להתמודד. מה? לא, מדבר, לא, מדבר כאילו באופן כללי, שזה יכול להיות, שיש אנשים שאצלם הפנימיות היא מפלט מהמציאות, ברכה מהמציאות. זה לא העמקה וגדילה ופתיחה של המציאות למרחבים חדשים. זה לא כאילו הגדילה שלה, זה לא לקבל אדם כאילו, אדם כאילו גדל אל מוכן לגדות, בשביל לפתח את הקומה שלו ולהידבק בקדוש ברוך הוא ולגדול ולהיות בעצמו יוצר וכאילו בפורה ולהיות לגלות את שם השם בעולם. אלא זה איזשהו כאילו פתרון אישי של, של הימלטות ושל ברכה, והוא נראה צדיק, הוא נראה קדוש, קדוש, קדוש. הוא נראה כאילו בן אדם, כאילו מה זה, כאילו פרוש מהכל. אבל כל הפרישות שלו, זה הפרעה אישיותית אחת ארוכה, אחת גדולה.
ובפנים
הוא... מה? ובפנים, הוא אדם מבוהל, הוא אדם כאילו שניתן זה, והוא כל הזמן כאילו בתוך העסק הזה. אתה לא מכיר משיב בוחרים, כאילו שהם... כאילו כמו איזה נמלים חסרי אור בתוך הישיבה וזה, לא בגלל שהם באמת כאילו... נפשם קורת להם והכל, בגלל שאין להם משהו אחר לעשות. כי הם מתים מפחד, ממה יקרה שהם יצאו החוצה? יש את ה...
יש מודלים שתהיה שבנויים על זה.
נכון, אני הייתי הרבה שנים כהני. ואחד השנים שהייתי כהני, אז יום אחד קיבלתי איזה מלגה לכל בריסק. היה כל בריסק בירושלים.
רצו שתלמד שם?
כן, קיבלתי איזה מלגה, הייתי נוסע לירושלים, הייתי שנה אחת, הייתי בכל בריסק. קודם כל זה היה מרתק, כי זה היה שם המוחות הכי... מקבל את כל המוחות הליטאים, כאילו, של שם
ותשים.
כאילו, זה כל יום, כמו בגרות של מתמטיקה 5 יחידות, ככה כל יום, עם כאילו, אתה צריך להחזיק ראש מאוד חזק בשביל לשרוד ב... אבל, שם אני קולט שיש שם, היה שם את הבריסקרים הכבדים, אלה שבאים ולומדים, שיעור בשמואל וזה, ולבשים משקו ולומדים ככה ומתקדמים בזה, ואתה רואה שיש שם קבוצה כזאת של כוללניקים מצחים, זה כאלה שמשנה לשנה עוברים מכל לכל לפי המלגה. הם מחפשים איזה מלגה יש, מנסים להתקבל, וכבר...
אבל איך מקבלים אותם עכשיו?
מקבלים אותם, בגלל 35, הרבה כל מיני כאלה ש... שלם מגיעים, מתים מעייפות, פותחים את הגמרא. כשאתה מדבר איתו, אתה אומר לו, יום אחד אחד אני שאלת אותו, מה אתה תגיד, מה אתה עושה? אז אמר לי, תשמע, אני בן 35, יש לי 5 ילדים. הוא אומר לי, רם בישיבה גבוהה, בישיבת הסדר, אף אחד לא לקח אותי, כי אני לא באמת יודע להעביר שיעור ביום כמו שצריך, אני לא... אני מסכם בזה, אני לא באמת יכול... רם מבחינה אף אחד לא לקח אותי, כי עשיתי שיעור, עשיתי שיעור צבאי שלב ב', אני לא... לא הייתי לא קצין, לא כלום, וגם אין לי קריזמה, ולא, אף אחד לא לקח אותי לתחום ממכם. ישיבה תיכונית, אני במשמעת זה לא עובד. להחזיק איתה, אני כאילו ניסיתי פעם וזה, ניסיתי, הלכתי למות. זה כאילו ישיבה תיכונית. בית ספר סודי עוד יותר גרוע, הילדים עושים ממני קרקס. אז אמרתי לו, ומה אם, לא יודע מה, לך תעשה איזה קורס סרט במכון לב, תימד איזה מקצוע, אז אמר, מה עכשיו, עם 5 ילדים, לך מכון לב, איפה אני אשאר עם שכר לימוד, מה? אז ככה משנה לשנה, כאילו זה היה... עכשיו הוא צדיק, לומד תרא כל יום, מגיע, יושב וזה 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 וזה. כל החיים שלו זו מלות אחת מתמשכת, הוא צריך איזה עיר לפיד, שעיף אותו בלי... שישלול את כל הקציבות, נכון? שיציל אותו. בלי זה, מסכן, ברחמים. צריך מישהו שיציל אותו מה... שכאילו שאיבת אותו החוצה, שאולי יהיה זה, עכשיו הרבה פעמים כאילו העמדות הטובות הן באות מתוך מקום, מתוך מקום מאוד קשה, עכשיו איך באמת, לדייק? איפה באמת העמדה הזאת היא באה מתוך מקום אמיתי ונכון ומדויק, ואיפה היא באה מתוך מקום של פיצוי ושל חסך ושל חוסר?
הוא עצמם יודע את זה? או שיש כאלה שגם עובדים על עצמם? לא לגבי,
לא, אז יש כל מיני רמות, הוא אומר שהוא בסדר, הוא לא, אין לו את הכוח הרצון האמיתי באמת לקום ולהתנער ולעשות... נכון. עכשיו, איפה באמת נמצאות המידות הטובות? איפה הענווה העמוקה, הענווה האמיתית? איפה באמת להיות עין, להיות אדם שכל כולו צינור לאור השם, אבל צינור לאור השם מתוך הכלים שלו, מתוך פיתוח הכלים שלו, מתוך פיתוח הזה הבין שלו, ואיפה בעצם הצדיקות היא כל כולה מפלט אחד מתמשך מהחיים, מנוסה, מנוסה שלא נגמרת. אז הוא אומר כאן רבי נוסן, אין, זה כלפי חוץ, אתה לא יכול להבחן את זה, זה רק לב יודע מרת נפשו. זה לא שאתה, אין איזשהו מדד שאתה יכול לשים את הצדיקים ואת הבינונים ואת הרשעים ולמקם אותם לפי ה, את בעלי המידות הרעות והטובות, נכון? זה לא סקטוריאלי, זה לא, לא כולם מתרכזים, לא בגור, לא בברסלב, לא בחב"ד, לא בישיבות הקו, לא בישיבות לא הקו, בישיבות העיגול. אין איזה סקטור שבו אתה יכול למצוא את, את המכוונים. מי שמתייחס את המשתלת הזה. כאילו, אין סקטור כזה. נכון? זה משהו מאוד מאוד... בסופו של דבר זה לב יודע מרת נפשו. האם באמת אלו המידות המתוקנות, האם באמת זה החירות וזה החופש? או שבעצם אנחנו נמצאים באיזשהו שבי, באיזשהו לכודים, מין איזה כלב כזה שרודף אחריהם, רודף אחרי הזנב של עצמו. ויש כאן משהו באמת מאוד לא פשוט. באמת מאוד לא פשוט.
אבל פעם מדבר דווקא על סוג מאוד מסוים של אנשים שיש להם ענווה מאוד גדולה, אני לא מדבר על כל אחד, יש אנשים ברור שהם רעים, הם עצמם יודעים שהם רעים, זה לא שכל הם ב...
אתה אומר, נכון, יש אנשים שמרגישים
שהם... יש מישהו שהוא רע ויש מישהו שהוא טוב.
אני לא, אני חושב שיש מעט מאוד אנשים שחושים שהם רעים. רוב האנשים לא... אף פעם לא חושב שהוא רע. גם הרע אחרי זה מוצא צידוק. וזה בחינת שמחת פורים, זה בחינת חייב איניש, לבסוי ובפוריה, דלא ידע בנאור המן לברוך מרדכי. פורים שמקבילים ומבטלים את הגאות, שהוא בחינת קליפת המן עמלק. ואז הנחי השפלות של משה רבנו עליו השלום, שבכל עבר, שהוא בחינת קדושת מרדכי, שנגלה אז בהערה גדולה ועצומה מאוד, אפילו בתוקף העשייה, שעד איזה תוקף, עיקר תוקף הנס. כי אם לאו בעיה כליה, חס ושלום, כבר בכתבי אריזל. היינו בחינת הערת קדושת אור פני הצדיק, שעד איזה נמשך בחינת הנבא. מבחינת חיים נצחיים שמבטל הגאות, שהוא מבחינת המן, שהוא מבחינת סתרא דמותא. ועל כן, אז השמחה גדולה, גדולה מאוד לפנת... מה? צד המוות. ועל כן, אז השמחה גדולה מאוד לפנת סוב הסמוכות, מבחינת עודנו, אור החיים סוב הסמוכות את פניך. כי חיים נצחיים הם עצם השמחה הנפלאה. ועיקר הענבה הוא לזכות לתכלית הבטול באמת לפנת הענבה של משה. שהוא מבחינת חיים שכל איבר... עד שיוכל להגביע ליבו בדרכי השם, באף על פי עיניו באמת. שימו לב להגדרה הזאת, זאת הגדרה פילקלות, הגדרה פנטסטית. מה זה הענבה של משה? חיים נצחים שכל איבר, שיוכל להגביע ליבו בדרכי השם, ואף על פי כן יהיה ענב באמת. כלומר, אדם נותן מקום לחיים נצחים, נותן מקום אינסופי לכוחות החיים שלו, ליכולות שלו, לכישרונות שלו, לפוטנציאל שלו. חיים נצחיים, כלומר... מבטא את זה עד הסוף, להגביע ליבו בדרכי השם. הוא מגביע את זה, הוא מעצים את זה. הוא מעצים את הכוחות שלו, הוא מעצים את הביטוי שלו. הוא מעצים את ההופעה שלו. ואף על פי כן, זה לא בתוך מקום של אגו, זה לא בתוך מקום של אני ואפסי, זה לא בתוך מקום שהתנשא על אחרים, אלא אף על פי כן יהיה ענב באמת. כי שם הכל אחד. לבחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא לבטנותו. וזה בחינת חייב איניש לפסום בפוריה עד לא ידע בנאור המן לברוך מרדכי, עד שהגיע לביטול כזה ששם אין חילוק בין ענווה לגדלות. כי שניהם אחד, בבחינת במקום גדולתו שם אתה מוצא לבטנותו. כי הרור המן זה בחינת ביטול הגאות, שהוא בחינת המן, וברוך המרדכי זה בחינת לברך ולהעיר מידת הענווה, שהוא בחינת מרדכי הצדיק, שהוא בחינת משה, וצריכים לפעמים להתבשם כל כך עד שהגיע לשמחה כזו, שהוא בחינת חיים נצחים. שהוא מבחינת תכלית הביטול, ששם הגדלות והענווה, שניהם אחד, לבחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא לבטנותו. זאת אומרת, המקום הזה של להגביה ליבו בדרכי השם, שאדם מוציא את עצמו, מגלה את עצמו, מוציא את עצמו לאור, מגלה את עצמו עד הקצה, וכל הגילוי הזה הוא כל כולו בדרכי השם. הוא לא מתוך מקום של לרמוס אחרים, או להקטין אחרים, או... מתוך איזשהו מקום כזה של השוואה, שאם אני יותר גבוה ממישהו אחר. אלא מתוך מקום שזה בדרכי השם, כמו זה. המתנה הייחודית שלי, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה עכשיו מה שיוצא החוצה, זה מה שיוצא לאור. והמקום הזה הוא המקום של... זה הנקודה של פורים. ולכן שם היחס בין ענווה לבין שפלות הוא יחס מאוד 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 עדין. קשה מאוד... כלומר, כלפי חוץ, אתה קשה לך להבחין האם זה ענווה או אם זה שפלות, האם זה בא מתוך מקום אמיתי של אדם שעכשיו מממש את השליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לעולם, והוא מוציא את זה בכל הכוח, ועד הסוף, ובגדלות, וברחבות, ואף על פי כן עושה את זה מתוך מקום של ענווה עמוקה. לא מתוך מקום של נעשה לנו שם, כמו שדור הפלגה, אלא מתוך מקום אמיתי שזה, זה, 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 יבא, הקדוש ברוך הוא לא תור דירה בתחתונים. זה הדרך שהוא לעשות הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים.
אבל הוא אומר שכאילו ביטול האמיתי זה זרימה.
מה?
הוא אומר שהביטול האמיתי זה זרימה, זה לא חסימה. זה ביטול של חסימה, זה ביטול של זרימה.
נכון, הגדרה מדויקת. זאת אומרת, בביטול האמיתי האדם נותן מקום לאור לעבור דרכו. לא חוסם את האור.
ואז זה יכול להפוך, כאילו, לעזות כשיש צורך.
אז עכשיו, כן?
שבעצם הענווה שדיבר עליו, זה בעצם שתי אפשרויות, או שאתה מקשיב לשמואל, או שאתה מקשיב לאמן. ואין כזה מימוש עצמי. למשל, למי אני מקשיב?
יש, מה שהוא אמר על אמן, מה שהוא אמר על הגג, הוא אמר שבעצם, אפשר לסכל איזה שאלה, טוב ששאלת את השאלה, כי אפשר לקחת גם את זה לפרשנות נפשית. הוא תיאר מה קורה ברמה הסוציולוגית. כאשר אדם בא על ענווה, כאשר שאול, שהיה לו ענווה, אז הוא עכשיו, חלק מהענווה שלו זה היה, התבטא בחמלה על הגג, על עמלק, התבטא בחמלה על אותם בני בליעל שלא הביאו לו מנחה, אז התוצאה היא שהוא בעצם חרסם את המלכות שלו. התוצאה היא שבעצם הוא נותן מקום לבעלי הגאווה, הוא נותן מקום לרשעים לפעול בעולם. נכון? כאשר אתה מרגיש שאתה בא לך להכיל את, את רוחני ואת האיראנים, אז אתה כאילו מרגיש שאתה מכיל, נכון? המדינות של אובמה. אבל בעצם אתה נותן עכשיו לציר הרשע לצבור כוח, לצבור כאילו עוצמה. בסופו של דבר, התוצאה תהיה מלחמת עולם שלישית הרבה יותר אכזרית ממלחמת עולם שלישית שיוכל להיות בלי נשק להשמדה המונית. עדיף שתהיה מלחמת עולם בלי נשק להשמדה המונית, מאשר מלחמת עולם עם נשק להשמדה המונית. זה ברור. ובעצם אתה נותן מקום לרשעים. אבל מה זה המקום בנפש? המקום בנפש זה כאשר אתה, כאשר אדם משתמש, כאשר אדם בעצם מאמץ כלים של ענווה פסולה, המשמעות היא שהוא מעמיק בתוכו את העיוותים, את הבריחה, את המידות הרעות, את כל המקומות, את כל המקומות של הפחדים והחרדות והתסכולים, והמקומות האלה מקומות מאוד מאוד אלימים הרבה פעמים. מקומות אלימים כלפי עצמו, מקומות אלימים כלפי אנשים אחרים. כשאתם רואים באדם פרוש, כאילו, קדוש עליון, איך הוא כאילו, מה שבשבועות האחרונים, כאילו, מה יוצא מאחורי הקלעים, על מה קורה בינו לבין אשתו, ומה פה ושם, וזה וזה וזה. ואתה אומר עצמך, כאילו, זה בן אדם, כמו בן אדם שנמצא בתוך הענווה אינסופית, אבל הענווה הזאת לפעמים יוצרת מצב של עיוותים איומים שהם סוג של אלימות, שבסוף הם פוגעים ומחרבים את העולם. בסוף יוצרים נזק עצום, מתוך כאילו המידות הקדושות והתאורות וה... הוא נותן מקום, זה לא רק לתת מקום לאנשים אחרים, לרוע של אנשים אחרים, כמו שאול שנתן מקום לרוע של בני הבליעל או של המלך. זה לתת מקום לרוע שבתוכי, חס ושלום. כאשר אני ענב במקום הלא נכון, כאשר אני בעצם כאשר אני בעצם חוסם את עצמי איפה שאני לא אמור לחסום את עצמי, אני בעצם, אני נותן מקום למידות שלי להיות בתוכי. כי יש לפעמים צדיקות, שהצדיקות הזאת מחרסמת את הנפש, אוכלת את הנפש, פוגעת בנפש. אני בתנותו ששכר בנפקולה, שכרי בית מקדשנו. יש ענווה שהיא לא במקומה, שהיא יוצרת נזק. זה לא רק נזק חיצוני, זה גם נזק פנימי. זה כאילו ענווה, בעצם זה לא ענווה. בעצם זה דיכוי מאוד מאוד עמוק, ומאוד...
מה שאני לא רק לא מפסר את זה יפה, מה שאתה אומר, ורק לא... פה ספציפית מדבר על שמואל.
נכון.
לא, הוא יכול... הוא לא אומר...
להקשיב לשמואל. להקשיב לכל השם, נכון. להקשיב לכל השם. ובעצם... ואם שמואל אומר לך, אתה עכשיו צריך להתנושא ולפעול במידה של תקיפות ולהחליט את זרו של המלך, אז זה מה שצריך לעשות. ולא ללכת אחרי המידה הטבעית.
אז שאול המלך בהמשך הוא מגיע לרוח רעה וכל הדיכאון וכאילו...
דיכאון והכל, זה ממש זה. הרי בסופו של דבר, כל ההתנהלות של שאול מול דוד היא כולה התנהלות של רוח רעה.
נכון.
של מראה שחורה, שלמעשה אותה מראה שחורה, כנראה, אם אנחנו קוראים בספר שמואל, שלמעשה כל ההתנהלות של מול דוד, וכל ההתנהלות דיכאונית וקפריזית, ויום אחד של שאול מול דוד, והוא מזמין, הוא קורא לבנו, הוא קורא ליונתן שיקרא לדוד, וכמעט מחסל אותו, כמעט מחסל אותו בסולת החושך, וגם את הבן שלו, מה אנחנו מבינים? שאותה מראה שחורה, באותה עצבות, זה לא רוח השם שפתאום יום אחד נפלה עליו, היא תמיד הייתה שם. היא תמיד הייתה שם, הייתה לא מעובדת.
יש איזה משהו בהרגשה שלי, שכל מה שאנחנו מדברים על להתבטל לרצון השם ולהיות צינור, אז ישר אני מרגישה שכאילו שזה נפרד מהאגו מהאני, וזה לא טוב. לא לעשות, תמיד להשאיר את האני.
להתבטל לרצון השם זה... יש, ברור שיש מרכיב, ברור שאין חיים דתיים בלי ממד של קבלת דוקטור טרנסדנטית, כמו... לא אוכלי בשר בחלב, לא משנה מה אני מרגיש. נכון? זה בסיס, בלי זה אין חיים דתיים. כלומר, חיים דתיים זה אומר, קודם כל יש מקיף שכנע טוב. אני לא שואל שאלות, יכול להיות שלדעתי כן היה מי שחושב שזה כן בריא, זה לא בריא. רחמנא אמר, לא אוכלי בשר בחלב, לא אוכלי בשר בחלב. למה? כך. יש, ברור שיש מרכיב של הכנע. אבל בדקות שאנחנו מדברים על עבודה פנימית, אז ההכנע, המשמעות שלה זה בעצם לתת מקום, לתת מקום לזרימה. לזרימה של עתיק, עריך, אבא ואמא, זהר, לזרימה הפנימית של כוחות הנפש. לתת מקום לביטוי של כוחות הנפש.
לא לחסום.
ולא לחסום.
זה נשמע לתת מקום לזרימה של משהו שהוא מחוץ אליי.
הוא מתחיל מהשראה, הוא מתחיל כאילו, אבל הוא צומח בתוכי.
כאילו, גם, סתם, אני מאוד מתחבר למה שאומר, לפעמים אנשים אומרים, אני רק צינור, לפעמים זה גם אני חווה את זה כמשהו אלים. כאילו, אל תחשוב יותר מדי, פשוט תהיה צינור ל... למשהו שיבוא אליך מלמעלה, וכאילו...
והמקום הזה...
זאת אומרת, מרגיש לי כמו משהו נוקשה כזה.
המקום הזה צריך להיות מאוד מאוד רגיש.
לפעמים
אנשים הכי מפחדים זה אנשים שבאים בשם של איזושהי אמת גדולה וכאילו מדרוסים בדרך של הכל. אבל שומעות נראה את הערת הסודר לגבורים. זה לא הנתונים, זה לא שיש לך את המבנה שלך, את הנחות המוצא שלך, את המושגים שלך. נכון, כאשר אנחנו חותמים על חוזה, הם מאוחדים. זה יש פרק ראשון של החוזה, זה הגדרות. החברה, להלן, זה להלן החברה. זה להלן הרוכש, כאילו יש לך הגדרות. אז זה לא שלמדת חמישה פרקים בספר של, של גורן לבגרות מתמטיקה, ועכשיו אתה לומד את הפרק השישי. אז עד עכשיו למדת זה, עכשיו אתה גם לומד לוגריתמים. או חשבון דיפרנציאלי אינטגרלי. זה לא שפת נתונים למערכת קיימת. יש משהו כאילו במרחב המיסטי שהוא... הוא כאילו זורק אותך לעולם, למרחבים אחרים, לעולם שבו כאילו מה זה להבין, מה זה להכיר, מה זה לדעת, הכל הוא אחר. מה זה לראות, מה שחשבת על המושג לראות, זה לא זה. מה שחשבת על המושג להרגיש, זה לא זה. מה שחשבת על המושג, מה זה אמפתיה, מה זה לראות מישהו ולהרגיש אותו. אז לפעמים אתה מסכם, שאתה אומר, וואלה, אני מבין אותך. נכון? קורה לפעמים שאתה מדברת עם חברה, אתה אומר, וואלה, אני מבין אותך. כאילו, אני מצליחה להרגיש אמפתיה. עכשיו, זה כאילו ברמה מסוימת, שברוחב המיסטי, להבין מישהו זה לא...
זה להיות שם.
זה להיות הוא, כאילו, ממש. להיות הוא יותר ממה שהוא הוא. כלומר, להיות הוא יותר ממנו. כי זה כל כך מוקצן, אז אתה מרגיש אותו יותר ממה שהוא מרגיש את עצמו. וכאילו, במרחבי זמן, כל מושגי הזמן והמרחב, הארי מדבר על זה שהזמן והמרחב הם הם. גם בחסילות, הם נבראים במלכות האצילות, מעל מלכות האצילות, אין מושגי זמן המרחב. עכשיו, אנחנו לא מסוגים לדמיין מה זה מחיקת, מה זה מחיקת ציר המרחב. כאילו, מה זה אומר שאין, שיש את הקרף הזה עם המים שיושב, וכאילו, ויש אותי, ואנחנו כביכול סובייקט, אני הסובייקט המתבונן באובייקט, ויש בינינו איזשהו מרחב שמאפשר לי לבחון אותו ולראות אותו. מה זה אומר שהמרחב הזה נמחק? זה נשמע לנו משהו עזוי, משהו לא...
זמן יותר.
מה זה זמן שנמחק? מה זה מחיקה של ציר הזמן? זה כל מיני מושגים שהם... מה זה צבע? מה זה תדר? מה זה אנרגיה? מה זה השפעה? מה זה בכלל אור? מה זה עולם הזה? מה זה עולם
הבא? מה זה אני ומה זה
אור? מה זה... יש אלף אחד מושגים שאפשר כאילו בפילוסופיה, ב-Jewish thought, דיפארטמנט, נכון? באקדמיה, לעשות אלף אחד, כאילו לכתוב מאמרים ודוקטורטים ומחקרים וזה וזה וזה. והכל זה כאילו מסביב. יש לך אלף אחד ספרים של משה אידל, טכניקות מיסטיות, זה פה שם. וכאילו זה הכל מן איזשהו כאילו קליפה, ופתאום יש איזשהו... מישהו פותח את המאחורי הקלעים, ואתה מגלה איזשהו עולם שהוא לגמרי, שכאילו כל העולם הזה עומד איזשהו קליפה חיצונית, איזושהי התרחשות, שהיא כאילו... עכשיו, זה כאילו מנותק, אבל זה לא באמת מנותק, כי אחרי שיום פעם אחת ראית, אז אחרי זה שאתה חוזר, כאילו, למושגים שלך, אז אתה קולט עד כמה הכל בערבון מוגבל, לא רק אתה קולט עד כמה הכל בערבון מוגבל, אתה קולט גם עד כמה, כאילו, כשאתה קורא איזשהו מאמר חסידות, שמישהו שכתב אותו מתוך השראה, אתה קולט, כאילו, אתה מנסה לחשוב למה הוא התכוון כשהוא כתב על... למה התכוון רבי נחמן שהוא דיבר על זה ועל זה, כאילו, מה הוא דיבר. אתה קולט שיש כאן איזשהו מרחב אחר. יש כאן מרחב שהוא באמת אחר. עכשיו, זה נקודה מסוימת שקשורה מאוד לפורים.
ומי שלא חווה, לא יכול.
מה?
מי שלא חווה, לא יכול. אין
לו את הכלים. בעבודת דוקטורט, אני בדיוק, זה אחד הנושאים, כי האדמו"ר האמצעי כל הזמן מתעסק בפער הזה שבין הרב, הוא, כאילו האדמו"ר האמצעי, שכותב טקסטים, שכותב דח, כותב דברי אלוהים חיים, והדח שלו זה דח. שבא מתוך התנסות, לבין התלמיד, שמה שיש לו זה את הטקסט. הוא מתעסק בזה המון, כאילו, מה החוויה של התלמיד? של התלמיד יש רק טקסט.
זה כמו שאתה כותב
ליחידי סקולה. כן, לא, התלמיד איך הטקסט, התלמיד לא נמצא בחוויה, הוא נמצא רק בטקסט.
לא, אז אתה כותב את זה לעשרה אנשים שבעוד 200
שנה. אז האדמו"ר האמצעי הוא הרבה יותר אופטימי.
מה, הוא מסכים על זה? זה ממש מעניין.
לא,
אני כל הזמן טוען שהאדמו"ר השביעי נמצא בתוך הטקסט.
עכשיו, הטענה של האדמו"ר האמצעי זה שאם, זה כאילו, אני אביא לכם את הדוקטורט אם מישהו רוצה תקראו. הטענה של האדמו"ר האמצעי זה שאם התלמיד יודע איך לגשת אל הטקסט, הוא מסוגל דרך הטקסט לשחזר את המקום של הרב.
זאת הבעיה. לחמות? לחמות?
כן, להגיע אפילו, דעתו אפילו יותר גבוה, להגיע, כאילו, ויהיה לה פי שניים הוכחה אליי. אבל זה הטענה של אדמור אמצעי. עכשיו, האמת היא, האם מישהו ניסה את זה? אפילו רבי מפריץ, שאלת האמת של אדמור אמצעי, די איתי, יש מה שיטה. הוא כבר אומר, מה שהשיטה של רבינו של אדמור אמצעי זה שזה לנשמות מסוימות. ויש היום, דרך אחרת, זה נשמות אותה גבוהה, כאילו יש לו שם משהו מהלך. אבל כאילו יש אדמור אמצעי, באמת כאילו יש, כאילו, אבל מה שמעניין זה במודעות, שבעצם כותבים כאן דברים, וכל מה שכותבים, זה הכל ברבן מוגבל. אומר, טוב, אנחנו לא באמת נספיק ללמוד את דורשי חג הפורים, לצערי, בוא נקרא קצת. ואתה נבוא אל ביאור עניין ימי הפורים למגילה, ומרדכי, ומעון חג, ומעון חג, יש שם מים חמים, אני חושב שאני לא רוצה שאני לא רוצה שאני אתה נבוא ביאור עניין ימי הפורים למגילה, ומרדכי, ומעון חג, מגבית פורים, ומשתה והשמחה. הנה מדבר אצל המדרושי אינוק בדיזר אמפין ובעניין מיעוט הירח, כי כל זמן, בכל זמן של הגלות אומרים זכר פרודים, זכר בנקבה אחור באחור, כל ימי החול, ובין משעת התפילה ובשבתות וכרצה בזה, כמו שמדבר שם.
אתה
תולד בבית
המקדש או משהו
כמו? כן, כי זה הגלות. והנה כאשר רוצים לחזור פנים עם פנים, צריך שתקדים מבחינת הפעלת הדרומית, הפעלת שינה על זעיר אנפין, כדי שתעשה הנסירה, ותוכל לחזור עמו אפין באפין, זה דברים שכאן עסקה בדורשי ראש השנה, למדנו אותם בעריכות באלול, מי שהיה כאן באלול, אז למדנו בעריכות את הדורשים הללו. ולהיות כעניין מרדכי ואסתר, היה בסוף השבעים שנה של גלות בבל כמדע. לכן אז, כבר בימיהם, התחיל עניין תיקון זון, זכר בנקבה כדי לחזור אפין באפין, והגלו ישראל. בעניין התחלה זו, עניין הדרומית השנה עשה אז בימיהם, וזו עשו על הצרה העצומה שהיה אז לישראל, אשר עליו נאמר, והנה ימה חשיכה גדולה. ברור רבותו מזל, חשיכה זו גלות, מדי, שהחשיך עיניהם של ישראל. ועניינו הוא לפי שאז היה אז זאב מפין בסוד הדרומיתא, בסוד השינה. ונודע כי המן הרשע היה אסטרולוגוס גדול. כנודע בעניין דאפל פור הגורל מיום ליום, בפרט למה שנאמר ב... מה זה בסדר? ספר הזוהר, כי הוא והסרט בנה פועלים כל עשרה קליפים החיצוניים וידע בחוכמתו עניין מיעוט השגחתו התברך על ישראל בימים מהם, ביותו בפנת שינה לכן חשב ולא בליבו כי הזמן מוכן לאבד צלמים של ישראל וזה עושה עוד עניין ויכוח המן עם החשברו שאם יעלה באדם בצז וישיב לאמן ישנו עם ונפשו חזל ישנו האלוה שלהם דאבן זו ולהיות כי הדרומית היא לטובתה של ישראל כדי שתנסר הנקבה מאחורי ויחזרו פנים פנים ויגלו ישראל ויבנה בית המקדש לכן התייעצו שניהם, כי בזמן הוא שאלוה שלהם הוא ישן, יקדימו הם לאבד ולהשמיד צונם של ישראל, כדי שלא ישארו אפילו מתי מעט שיהיו רואים לגאולה, ודי יכולו להיות בני בית המקדש. כלומר, אני אנסה כאן קצת לתמצת את זה.
זה עצמך סוכה?
בכל... אחד, תודה. בכל... לפני כל... בסוף כל תקופה של גלות, יש חושך הכי עמוק. יש הסתר פנים הכי הכי עמוק. כי מצד אחד הגלות יש לה תפקידים. הגלות היא נמצאת, לפעמים בני זוג צריכים גירושים, צריכים להתברר. יש גירושים בקטנה, שזה... שמפרדים עדיין נשארים בתוך המערכת, שזה תקופת הנידה, אבל יש לפעמים מצבים שמשבר הרבה יותר חריף. אבל בשביל לחזור, האישה צריכה את האוטונומיה. היא לא יכולה לחזור כל עוד המערכת היחסים שלה זה סיביוזה מוחלטת. וכאשר עם ישראל נמצא בגלות, תשימו לב שתמיד יש קטסטרופה, לפני כאילו, לפני פריצה רוחנית יש קטסטרופה גדולה, שימו לב. כשיש גירוש ספרד, התרחש, יש לנו את הסיפור של מרדכי ואסתר במגילה, מתרחש לפני שבני ישראל חוזרים, בסוף תקופת גלות בבל, לפני שיבת ציון, לפני שחוזרים ובונים את בית המקדש השני. גלות ספרד, גירוש ספרד מקדים, את מה?
את הקבלה.
את צפת. את כל ההתעוררות של הארי, כל מרכז, כל הפריחה הרוחנית העצומה של צפת והקבלה בכלל שפורצת במאה ה-16. אז זה ממש כאילו, זה, מה לפני זה? יש את המשבר העצום של גירוש ספרד. פרות דח ודת.
כן,
חמלת. שזה השואה הראשונה, אחת, זה השואה. באופן, באחוזים זה השואה הכי גדולה של עם ישראל, אבל... במספרים מוחלטים, השואה של מלחמת העולם השנייה הייתה יותר גדולה, אבל באחוזים, השואה הכי גדולה של עם ישראל, פרות החלטת מקדימים את, את הפריצה של השבתאות, ואחרי זה של החסידות. וכמובן, את הקמת מדינת ישראל, מה מקדים? השואה. זאת אומרת, יש כאילו חושך, יש דורמית, הסתר פנים עמוק מאוד, חושך מאוד מאוד עמוק, שנמצא לפני חזרת פנים מפנים. כך אומר הארי. כל פעם, לפני חזרת פנים מפנים, לפני כאילו חזרה. עכשיו, למה החושך הזה נדרש? כי החושך הזה הוא סוג של, לפי הארי, הוא בעצם תנאי הכרחי למעבר, נקרא לזה, למעבר מעולם תאוצנטרי, לעולם אתנופוצנטרי. זאת אומרת, מעולם שבו במרכזו רק האל, וכל המציאות מסביבו היא רק ביטול קלטי הקדוש ברוך הוא, והמציאות עצמה היא מציאות מלוונת, ולא מפותחת, ולא, וכאילו שאין בה שום דבר, לעולם שבו חוזרים אל האדם, האדם חוזר עוד במרכז, חוזרים אל תורת האדם. ואז שאדם חוזר למרגיעות במרכז, אז מפתחים מחדש את האתוס של התארות הדלטטה, של יוזמה, של אחריות, של נקיטת, של פעולה, שהיא פעולה בתוך המציאות. זאת אומרת, כאשר עם ישראל נמצא הרבה מאוד זמן בגלות, אז נוח לו בגלות, והוא נרכב בגלות, והשטייטל הולך ומעמיק, וכאילו הגלות היא מקום שאפשר כאילו להתבוסס בו בלי סוף. ושהיא באמת לצאת החוצה. צריך למרוד, צריך לפתח משהו חדש, צריך כאילו... צריך עולם ישן עדי יסוד מחריב בה. צריך כוח מאוד מאוד חזק בשביל לברות בכל מה שהיה לפני כן, וליצור יצירה חדשה. לפעמים גם, לפעמים זה גם יצירה רוחנית חדשה. כמו מה שעושה קבלת הארי, שהיא בעצם היא פורסת, פריצה דרך חדשה ועצומה בתוך עולם פנימיות, בתוך עולם של הזה. או השבתאות שמורדת בתוך המקום הזה ובעצם מציבה את השאיפה לגאולה כמשהו כאילו אופרטיבי, כמשהו כאילו מעשי, כמשהו חזק מאוד. שעכשיו מולך, שעכשיו כאילו, וקטור חזק מאוד שמוליך את כל העם. כלומר, כל זה יכול להיווצר רק דרך מסירה, רק דרך ניתוק של המלכות מהקדוש ברוך הוא, ניתוק של השכינה, ניתוק של הנבראים מהבורא. זה סוג של ניתוק שמאפשר, הניתוק הזה מאפשר יצירת אוטונומיה, מאפשר העצמה, מאפשר כאילו בנייה מחדש. זה בקצרה מאמר הדור של הרב קוק. וכאילו, מבוסס על הרעיון הזה. שבעצם, עכשיו, אלא מה, השלב הזה של הדרומית, אותו שלב שבו עזב השם את הארץ כביכול, אותו שלב שבו אין השגחה כביכול, אותו שלב שחושך עמוק, הוא שלב מאוד מאוד מסוכן. מסוכן רוחנית. כמו שבכל מה שקרה בשבתאות, לדוגמה. מסוכן גם פיזית. כמו שקרה בשואה, הוא שלב מאוד מאוד מסוכן, הוא שלב מאוד רגיש. כי השלב הזה של הפירוד ושל הגירושין, השלב הזה של הבור, השלב הזה שאף אחד מרגיש, שכל אחד מרגיש בודד ואומלל ובתוך עצמו, ומרגיש שאין לו שום זיקה ואין לו שום, אין לו במה להיחס בכלל. נכון? מה ראו תושבי אושוויץ? ראו את השמיים ריקים. באושוויץ השמיים היו ריקים. מכירים את הביטוי הזה? ושל הרבה ניצולי שואה שאמרו השמיים היו ריקים. עכשיו, כאשר אדם חווה שהשמיים ריקים, אז הוא מגיע, הוא יכול להגיע לתומות הכי אפלים, הוא יכול להגיע למקום שבעצם אובדן כל אמון, אובדן כל אחיזה, אובדן כל כאילו יכולת כאילו לתת אמון בעולם ובחיים, וגם בעצמו.
שיגעון, הרבה
דברים. שיגעון, הרבה דברים.
אבל ויזל לא כותב ככה.
ויזל לא... מה? ויזל, אלי ויזל שכתב. אז תמיד יש... ברור, יש המון המון ביטויים של אמונה. אבל כשאתה מסתכל על כל ה... אתה רואה שאתה תקופה מאוד מאוד קשה. ברור שתמיד יש נשמות ואנשים שיש, לא רק זה, גם זוהר אומר, מה אומר ספר הזוהר? בגין הספר הפיקון ישראל מבגל אותה. שגם בחושך הכי הכי עמוק יש את תיבת נוח. גם בתוך המבול הכי הכי עמוק יש תיבת נוח, יש את המוארים, את האנשים שמצליחים בתוך התיבה לשמר את החיים. תמיד יש את הגרעין הפנימי. זה לא לגמרי עזב שם את הארץ, הצמצום לא כפשוטו. נכון? זה לא לגמרי עזב השם את הארץ, אבל בחוויה, יש חוויה כזאת של עזב השם את הארץ.
יש תוכנה של איזושהי
בריכה
גדולה שלא היה
לפני איזשהו שגדול. הבריכות הגדולות הן אחרי משבר. הן תמיד.
זה
מה שאומר הארי. אבל ככה זה קרה, כאילו בהיסטוריה. איזה
שלמה המלך, אחרי איזה קטסטרופה הגיעה? זה כאילו עכשיו 40 שנה של...
על האיסטור, תקופת השופטים ותחילתך תקופת המלכים. אתה קורא את ספר יהושע, שופטים ושמואל עד שלמה, כאילו על האיסטור, כאילו לא נכנס לתקופה הזאת. מלחמות, יד איש באחיו, מלחמות הכי מטורפות, כאוס מוחלט, תוהו ובוהו, כאילו ספר שמואל, ספר... שולמית אלוני לא רצה ללמד ספר יהושע בבתי ספר כמו שהיא נבלה מהמרחצי דמים שקורים שם, כאילו זה תקופה טוב, כאילו באמת כאילו זה...
ביום אחד היום נרגים עשרות אלפים במלחמות האלה.
בטח, אתה יודע כאילו מה זה המלחמת אחים, כאילו היום תג מחיר הכי קיצוניים זה דרדלה, 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 לעומת מה שהיה שם כאילו ביום אחד של... עכשיו מה אומר הארי? אומר הארי דבר כזה, אומר שמה בתוך הדבר הזה, מה, מה התיקון? כאילו, איך אפשר בתוך החושך העמוק, בתוך המקום הזה, בתוך שבירת הכלים? מה מחלץ? שימו לב. והניח בזמן הדרומית, אין לגבי השנה, כי אז מסכים מוחית את זרן פן. באמת, אם היה לי זמן עכשיו, הייתי מצייר לכם את הציור של הדבר הזה. אבל אין לי זמן, זה דלג בלי לצייר. אין לקבע השנה, כי אז מסרקים ומוכנים לזה הרפים נכנסים בנקבע כדי לבנות ולהסתכל לתקן את הצופה, כדי שתוכל לזור הפני הפין כנודע בעניין דמור של שופר שרוך הנער, ורק השערה והשליחה לישראל מצידה. ואותה העניין הערה, הייתה העניין הערת מורדכי הצדיק. טוב, אני כן חייב לצייר לכם קצת. טוב, שם. כן, אני קורא.
איזה
כבר? אלו, אתה שם המקורים? לא, אני שרחת אותם.
יש לנו מצב של... שנעבור אותם אחד אחד, ונגיד שאתה לא יודעת.
אתה מסתיר את הציור.
יש לנו זרנפין, ויש לנו... ויש לנו תקווה. ויש לנו כאילו אבא ואמא. עכשיו, בדרך כלל זרן פין מקבל, כמו שראינו בסדור קודם, הוא מקבל בעצם, מקבל הערות מאבא והערות מאמא. נכון? בעצם הוא מקבל מאבא, זה הערות שמגיעות מאמא, ובתוכן מלובשות גם הערות של אבא. כאילו בתוך, אמרנו, אמא מגיעה כאילו עד החזה, ויסוד אבא יותר ארוך. כלומר, יש הערות שהוא מקבל מאבא ואמא. נסביר את זה כך. מה שקורה בשעת הנסירה, כאשר הם מתנתקים ביניהם, כאשר נוצר את הסירה בין זרן פין, אז זרן פין, המוחים שלו מסתלקים, כאילו חוזרים לאימא, ואז בנוקבה, נקבה, נקבה מקבלת אותה ישירה וישירות מאימא. אבל אם מתנתקת מזר, היא כבר לא... נוקבה זה נגיד רחל ולאה, רחל ולאה, שהן בעצם בדרך כלל ינוחות מזר, ינוחות מהזכר, אז הן מתנתקות והן מקבלות את ההערה ישירות מאימא. אבל, זה מה שדיברנו בהתחלה של הזה. אבל בואו תראו מה קורה פה. ויאמר את ההערה הייתה עניין מרדכי הצדיק, כמו שנדבר בעזרת השם. בעקבות אמרת מרדכי שילדו הייתה הערה בהשגחה לישראל, בזמן הוא להתייעץ עם זר שאשתו ושסר יועציו. ואמרו בתור לזר, כי זה שאשתו הייתה מכשפה גדולה, וצדק כזה, שאני קצת מגלג. דה, אני בא דרך איזה 10 שורות מלמעלה, דה כי הנה בזמן הדרומית לזר הפין, לא בלבד עוצים המוחים דזה מצד בני דימה ונכנסים בו נקוד דרכי ביותר אחור באחור, אלא גם המוחים בני דיה, ובסוד דיבי נשם אלוקים את הצלע. כלומר, גם המוחים שלה וגם המוחים של אימא יוצאים מהם. נמצא כי ביות המוחים הם תוך זר הפין, הם יוצאים מהם בית דהרות לחוץ. מבחינת הרד המוחים דיה ביוצא יעקב, מצד פנים בזר הפין, מבחינת הרד המוחים יוצא רחל. זאת אומרת, במקור, אם אתם זוכרים, מה היה התוצאה של המוחים הללו? מהמוחים של אבא, אם אתם זוכרים בשיעור הקודם שלמדנו, יוצאים מהמקום, יוצאים מיעקב ורחל. זוכרים? יוצאים מיעקב ורחל. מצד אחר, גם אתה רצות מרחל, נוקבה לזר הפין, בית הערות אבא בלי ספק, ולא דבר שיביות מוחים, נזכירים תוך הנקבה, תפסמה בה ערה שלישית, מה שקל באותם תוך זר הפין. והוא, כנה באותם תוך זר הפין, היה יסוד אמא נשלם בחזה. יסוד אבא שותו, אך כל עדיין, נשלם בסיום יסוד לזר הפין. ולא יוצא מחוץ ליסוד כלל. אבל אתה באותם המוחים תוך הנקבה, של היסוד שלנו נוקבי קצר, נוכח על יסוד אבא יתפשט ויצא מחוץ ליסוד נוקבה, ולחוץ יתגלה אותו בגילוי גמור ונודע. טוב, הזמן שם ממש קצר, אז אני אסביר בערך מה קורה כאן. מה שקורה כאן בעקבות הנסירה הזו, שבעצם יש כאן הזדמנות, יש כאן הערת יסוד אימא שמירה למלכות, ויסוד אימא זה יסוד קצר, ויסוד אבא יסוד ארוך, ויש כאן הערת יסוד אבא שמצליחה להעיר בגילוי. מצליחה להעיר בגילוי יותר מהמצב הרגיל. עכשיו, לא נכנס בדיוק לפרטים של הדובעים ושל ה...
שמירה בזר בנוקבה.
מה?
שיסוד
הרב שמירה. מתחיל בנוקבה, אבל זה מתפשט. עכשיו, מה רק רוצה למצוא את ה... זה? אבל יודע שמה שמתלבש ביסוד לזר, אמפני, כי זה גם בזר, הוא מבחינת התרה של יסוד דאבא, שהוא מבחינת המלכות דאבא, ואין ספק, כי הרזו נגעת עם המלכות דאבא, הערה גדולה מאוד. והנה שור שנשמת מרדכי הייתה מנערה היא, ולכן ילדו את התשועת ישראל בזמנו, וזה נמז בשם מרדכי ממש. שאור בתנו זה לשון מור הדחיה, מר דחיה ותרגום מור דרור, וגם נקרא מור עובר. ועניין הוא כי הערה הגדולה היא, מור דרור זך ונקי בתכלית עוברת מפי יסוד גלוקה ולחוץ, וזה סוד פירוש וידן עטפו מור עובר, ובזה תמיד מעלת מרדכי שאלה בחינת מלכות ומשנה למלך, וזהו פסוק מרדכי יצא מפני המלך בלבוש מלכות ותכלית וחור. טוב, מה שאומר דבר כזה, אומר יש לנו בפורים, יש הזדמנות בגלל שבעצם הערות מגיעות דרך הנוקבה, והנוקבה היסוד של הקצר, יש הזדמנות שבעצם יש הערה בלתי אמצעית של יסוד הערה. מה זה אומר? זה אומר שבדרך כלל, בואו עכשיו קצת נעבור את ה... אמרתי, אני לא מדייק כאן בציור, הציור הזה הוא לא מדויק, לכן כאילו, אולי, לא יודע אם יהיה זה משהו, לעשות טיפה חזרה ולא טיפה קצת יותר לדייק, אבל הציור הזה הוא לא מדויק, אבל העיקרון החשוב הוא כזה. דיברנו על זה שאצל הארי עיקר הבנייה זה בנייה בתוך זרון פין. הבנייה צריכה להיות מלמטה למעלה. הבנייה צריכה להיות מתוך הרגש, הנפש והרוח. אדם בונה את הקומות שלו בצורה מדורגת ומשוללת. אבל הוא גם מקבל הערות חיצוניות. את הערות החיצוניות האלה הוא מקבל לא באופן בלתי אמצעי, הוא מקבל אותם דרך תיווך. כי עכשיו הוא מקבל הערות של אבא, של הערות של הכללים, של דפוסי החשיבה היסודיים, ואנחנו נרחיב על זה קצת בשיעור הבא. הוא מקבל אותם דרך תיווך של אימא, דרך כאילו, דרך תבניות חשיבה, דרך מסגרות, דרך כאילו הבנת מציאות, דרך דפוסים, דרך חוקים, דרך הרבה מאוד, כאילו מערך שלם של כללים ותבניות חשיבה מובנות. כלומר, אימא היא כל הזמן מתווכת את המציאות של אבא, לתוך זר. למה? כי לזר אין יכולת לפעמים לקבל הערה מאוד מאוד חזקה שהיא למעלה מטעם ודעת ושהיא לא בכלים שלו. אבל בפורים, מה שקורה בפורים זה שיש הזדמנות. בפורים מה שקורה זה שכן מקבלים הערות שהן מחוץ לכלים. כן מקבלים הערות בלי תיווך. יסוד אבא בולט, כלומר הערת יסוד אבא בפורים, שהיא באה לידי ביטוי, שימו לב, גם לא התקתי כאן את הכל, המגילה, בפורים יש עניין של גילוי, לכן המגילה שהיא איגרת, שהיא כנגד עוד וב, פותחים אותה, צריך לגלות אותה. ואחרי זה אותו דבר מגיע גם דרך המגילה וגם הארי מסביר איך דרך כל המצוות של פורים הדבר הזה מתגלה. הרעיון שפורים, היסוד של פורים זה בעצם זה לחשוף, לגלות, לא לחשוב על יכולת ההכלה והקבלה ומה עכשיו מתאים להבנה שלי ומה לא מתאים ומה בכלים שלי ומה לא בכלים שלי. בפורים כאילו פותחים את המעיינות בלי חשבון. פותחים את הערות בלי חשבון.
כל הפושט יד נותנים לו.
נכון, זה היסוד של פורים, כל הפושט יד נותנים לו. עכשיו, למה זה חזק? עכשיו, זה רלוונטי במיוחד לתקופות של שינה, של סוף גלות. פורים זה חג מאוד גלותי, לכן החסידים מאוד אוהבו אותו, כי זה חג מאוד מאוד גלותי. הוא באמת חג גלותי. אבל דווקא שנמצאים בתוך חושך, ושיש בלבלה אינסופית, ושאדם נמצא בתוך מצב של כאוס, לפעמים הוא צריך לא מישהו שיקח אותו יד ביד ויעבור אותו וזה, לפעמים הוא צריך מישהו שנענע אותו, כאילו שיפתח אותו למקום אחר, שיזרוק אותו למרחב אחר, שיפתח אותו למקומות שבהם הוא לא נמצא. פורים, לפעמים צריך הערה מאוד מאוד חזקה, לכן גם עד לא ידע. למה השחרות בפורים? כי אני כן מנסה להגיע לחוויות שהן חוויות לא רגילות, שהן לא נורמליות, שהן פרנורמליות, שהן פרפסיכולוגיות. פורים זה היום שלהם. כי זה מה שמאפשר לפעמים לגאול את המציאות בתוך הדרומית העמוקה. ברור שזה לא המבנה, זה לא הבניין המסודר והשיטתי והקונסיסטנטי, וכאילו המדורג שיבוא אחר כך בפסח ובכל התהליך שאנחנו נעבור בספירת העומר, כל תהליכי הבורים והכל וזה וזה. זה מה שדיברנו בהתחלה, אני חוזר לתחילת השיעור, דיברנו על התחפשות. בפורים אנחנו מתחפשים לחופש. אנחנו מאוד לא בחופש, אבל מתחפשים לחופש. בפורים אנחנו מאוד לא בחירות, אבל אנחנו מתחפשים לבני חורים. אנחנו
מתחפשנים.
אנחנו כאילו, אנחנו יונקים, שותים את החירות, נכון? שותים את זה.
ממש.
חווים את החירות, כאילו, עכשיו זאת חוויה, זה יכול להיות חוויה, החוויה הזאת יכולה להיות חוויה כביכול שקרית, לא אמיתית, חיצונית, זה לא מעניין. בפורים יש מקום לחוויות הלא אמיתיות.
והרי גם אמר שהיא אמיתית,
הוא גם מבין. זה לא אמיתי במובן שזה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, אבל השיקור כאן זה לא אם יחזיק מעמד או לא יחזיק מעמד. בפורים זה מה שמופיע, וזה התחפושת, וזה הקדימון, זה הפרומו. זה הפרומו ל...
איך יום
כיפור? עכשיו כאילו... כיפור זה נקודת החותם, כיפור זה נקודה אחרת, כיפור זה עלייה לחירות. כיפור זה בעצם, בכיפור אנחנו, בחותם, אנחנו עולים לבינה, עולים להם. כיפור יש עליית עולמות עד הבינה. עכשיו, מה שקורה בכיפור זה בעצם זה החירות. גם בכיפור, העלייה לחירות של כיפור היא הערה מאוד חזקה שהיא עוד לפני, כאילו, הפנים שמתחילים, הרי ההיפוך, כאילו, עד ערב כיפור זה הנסירה והדרומית והנסירה, רק בכיפור מתחיל התהליך, והתהליך הסתיים רק בשמיני עצרת, אבל היניקה מנקודת החירות, מנקודת הבינה, היא מתרחשת ביום כיפור, בתפילת 18, סליחה, בתפילת נעילה. זאת אומרת, יש לנו כאן בשניהם, גם בפורים וגם בכיפור, יש מגע חזק מאוד עם אלמא דחירו, עם עולם החירות. בצורה קצת שונה, בפורים זה דרך יסוד אבא בולט.
זה נשמע דומה.
גם בפורים יסוד אבא בולט, שימו לב, בהתרת נדרים יש את הלשם ייחוד, יש את הקטע זוהר, שהתרת נדרים מאבא ואמא. יש את הנדר אבא ואמא, אתם מכירים את זה במחזורים של הספרדים? אז יש את התרת נדרים לדא אבא ודא אמא, זה התרת נדרים של אבא ואמא. אז מי שמכיר, מי שלא מכיר, אז במחזורים הספרדים. אז אני אומר, יש בשניהם יש הערה חזקה מאוד של חותם, הערה של חירות, הערה שלא תחזיק מעמד הרבה מאוד זמן, אבל היא מאפשרת את הפיתוח של החירות, את הבנייה שלו. היא הקדימון, גם בפורים וגם ביום כיפור.
אתה חווה את זה, כמו שדיברנו, אם אפשר להבין בלי לחוות.
לכן בפורים.